טוב, ראינו בפעם הקודמת, דיברתי קצת על היחס בין דרש לפשט. ראינו שלפעמים ישנה סתירה בין הדרש לבין הפשט, אבל בדרך כלל אין סתירה, זה שני מישורים שלא מדברים אחד עם השני. כן, הדוגמה המובהקת לסתירה זה עין תחת עין, שהדרש אומר שזה ממון, והפשט אומר שזה ממש להוציא עין. להלכה, גם כשיש סתירה, אנחנו בדרך כלל, זאת אומרת, ככה מקובל, אנחנו פוסקים כמו הדרש, לא כמו הפשט, מה שמעורר את השאלה, אז מה עושים עם הפשט? למה הפשט כתוב כמו שהוא כתוב? אז ניגע בזה. בכל מקרה, גם אם אנחנו פוסקים כמו הדרש, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. זאת אומרת, אנחנו עדיין מפרשים את הפסוק גם לפי פשוטו, לא רק לפי, לא רק לפי מדרשו. דיברנו על היחס בין הדרש לבין הפשט, איזה יחסים יכולים להיות, וכדי להגדיר את זה יותר טוב, אז הגדרתי שם מה שקראתי התאמה גלובלית. התאמה גלובלית, פירושו של דבר, שיש לנו שתי מערכות כללים, שהן שונות לגמרי, זאת אומרת, אי אפשר למפות את האחת על השנייה, לא כמו נגיד תרגום משפה לשפה, ועדיין אסור והמותר, או הנכון והלא נכון, לפי שתי מערכות הכללים האלה, זהה לגמרי. כן, הבאתי את הדוגמה של השפה הזאת עם ה-M, I ו-U, נכון? הזכרתי את הדוגמה הזאת, של אופשטטר. שאפשר לתאר שתי מערכות כללים, כללים גנרטיביים, שיוצרים מילים חוקיות בשפה, ושתי מערכות שונות יכולות ליצור את אותו סט של מילים, באופן עקרוני. זאת אומרת, אין מניעה שהדבר הזה יקרה. זה יכול להסביר למה אני מתייחס לדרש ולפשט כשתי מערכות פרשנות מקבילות ששתיהן נכונות. לכן לא חייבת אחת להוציא מהשנייה, ודיברתי על כן, על ניוטון והחזרה בתשובה וחזרה בשאלה וכל המישורי הסבר המקבילים האלה. ראינו שהסבר צריך להיות תנאי מספיק, ולכן לכאורה לא יכולות להיות שתי מערכות הסבר לאותה תופעה, אלא אם כן הן תרגום אחת של השנייה. אז אמרתי, על זה לא נכון, יש התאמה גלובלית, ולכן ייתכן מצב כזה, אם כי צפוי שבמצבים כאלה יהיה מה שקראתי שם כן דפקטים טופולוגיים. זאת אומרת, איזשהו שבירה מקומית של ההתאמה הזאת. הבאתי את הדוגמה כן ממערכת צירים, פולרית וקרטזית, שבראשית הצירים יש איזושהי שבירה של ההתאמה הזאת, וזה מאפיין בכלל. מערכות גלובליות, הם בדרך כלל ההתאמה לא יכולה להחזיק על כל נקודה ונקודה, נגיד בדוגמאות הקודמות, אם יש לי שתי מערכות כללים שונות שבונות את אותו מילון, את אותו סט של מילים חוקיות בשפה, סביר להניח שתהיה איזושהי מילה אחת או שתיים שפה תהיה חוקית ופה לא, או להפך. סביר מאוד שההתאמה לא תהיה מושלמת. אם יש, לא יודע, מיליון מילים בשפה ויש 10 מילים שבהם זה לא מתאים, אני עדיין אקרא לזה שפחות או יותר מתאים, יש 10 יוצאי דופן. אוקיי? אז לכן אפשר לדבר על התאמה, אבל היא לא הרמטית. יש נקודות שבהן זה נשבר. הזכרתי שהאי ההתאמות האלה, זה מה שנקרא בהקשר של פרשנות התורה, גזירת הכתוב, ובהקשר של התנהלות העולם, נס. נס בעצם זה משהו שאין לו הסבר טבעי, בחוקי הטבע הוא לא מתאים, אוקיי? למה הוא נעשה? כי הקדוש ברוך הוא בחשבונות שלו החליט שכאן צריך לשבור את חוקי הטבע, כאן צריך לעשות משהו אחר. יש לנו אירוע, קריעת ים סוף, אירוע מסוים, שהסבר טבעי אין לנו, אבל הסבר תיאולוגי יש, הקדוש ברוך הוא רצה להציל את עם ישראל, להטביע את המצרים, אז הוא החליט לבקוע את הים. חוקי הטבע לא עשו לו את העבודה במקרה הזה, הם לא הצליחו לקלוע למה שבאמת צריך להתבצע כאן. אז כאן נשברת, בדרך כלל יש לכל אירוע, אתה יכול להסביר אותו בהסברים טבעיים, אתה יכול להסביר אותו בהסברים תיאולוגיים. למה זה קורה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להשיג עם זה? אנחנו עושים את זה כל הזמן, אוקיי? אפשר לדון בשואה, בשאלה מה גרם לשואה, מה קרה, מה יש טיעונים של היסטוריונים, אוקיי? ומצד שני יכול לבוא משהו להגיד, השואה זה עונש על אני לא יודע מה. ולכן כל היהודים נהרגו. יש סתירה בין שני הדברים? לא בהכרח. הטענה היא שישנו איזשהו מתאם בין מערכת ההסבר התיאולוגית למערכת ההסבר הטבעית, במקרה הזה ההיסטורית, וזה שתי מערכות מקבילות שאמורות להתאים. אבל אם באמת זאת התאמה גלובלית, לא מיפוי של אחד לאחד, יהיו שבירות פה ושם. והשבירה, למשל, זה במקום שבו מה שצריך להתבצע לפי השיקול התיאולוגי לא יקרה, אם אני אשאיר את זה לחוקי הטבע. ואז הקדוש ברוך הוא מקפיא את חוקי הטבע ועושה נס. אז הוא אומר שכשאני אבוא להסביר את הנס, לא יהיה לי עבורו הסבר טבעי, יהיה לי עבורו הסבר תיאולוגי. אז הנה הנס הוא נקודה שבה נשברת ההתאמה בין ההסברים התיאולוגיים להסברים הטבעיים. בקשר לפרשנות המקרא, המקבילה של זה זה גזרת הכתוב. גזרת הכתוב זה הלכה שאין לנו עבורה הסבר על דרך הפשט. אנחנו לא מבינים בהיגיון שלנו למה ההלכה הזאת נכונה. אבל אם היא נכתבה, אז אני מניח שהיא נכונה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא קבע שזאת ההלכה, כי כנראה זה מה שנכון לעשות מבחינתו. מה פירוש נכון? כנראה, לא יודע, הסברים מה שאנחנו קוראים על דרך הסוד. אוקיי? משהו שהוא לא מהעולם המחשבתי הרגיל שלנו, אלא לא יודע, שיקולים של הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל יש מטעם, ולכן אנחנו יכולים לקרוא את התורה, את הגמרא, להסביר הכל על דרך הפשט, לפי ההבנה שלנו, מסבירים את זה כך, מסבירים את זה אחר, וההנחה היא שכל המגמות של הקדוש ברוך הוא, למה הוא קבע את ההלכה כך, הוא קבע את ההלכה אחרת, מתאימות, יצאו מתאימות, למה שיצא לנו בניתוח ההגיוני שלנו.
שאלה?
שנייה אחת, אני רק רוצה להשלים את האנלוגיה, אז זה אמור להתאים השיקול התיאולוגי, או השיקול, נקרא לזה, על דרך הסוד, לשיקול על דרך הפשט. אבל יש מקרים שבהם אין לנו הסבר פשטי. זה אומר שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשיג, וזה מה שקראתי שיקולי יסוד, על דרך הפשט לא יוצא. זה לא יוצא. לכן, מה קורה? אז מופיע גזרת הכתוב. גזרת הכתוב זה הלכה שלגביה יש לנו הסבר אולי על דרך הסוד, לא נדע, אבל יש הסבר על דרך הסוד, אבל אין הסבר על דרך הנגלה. אז נשברה התאמה או המתאם בין הסברים פשטיים להסברים על דרך הסוד, בדיוק כמו שדיברנו לגבי נס. זה האינדיקציות האלה, הן אינדיקציות לזה שההתאמה היא התאמה גלובלית, כי בהתאמה לוקלית לא ייתכנו שבירות כאלה. בהתאמה לוקלית הרי אני מתרגם כל חוק במערכת הזאת לחוק במערכת ההיא. אז זה חד חד ערכי ועל, כן? כל מה שיוצא לפי המערכת הזאת, יצא גם לפי המערכת הזאת ולהפך. זה כך מוכיחים מתמטית שקילות בין מערכות. לכן שם לא יכולה לצאת, לא יכולים לצאת אי התאמות מקומיות כאלה, כמו הדפקטים הטופולוגיים, מה שקראתי. אבל בהתאמות, אם יש דפקטים טופולוגיים, זה אומר שההתאמות הן התאמות גלובליות. זאת הטענה.
כן, אז קודם כל שאלה, אז סתם נגיד, אם נגיד היינו עכשיו מגיעים למעמד קריאת ים סוף, והיינו שומעים מצלמה וכל מיני ציוד למדידה, כל מיני דברים כאלה, אז מה היינו רואים?
אני מניח שהיינו רואים משהו נע, בלי שכוח פועל עליו. זאת אומרת, משהו ששובר את חוקי הפיזיקה.
שתיינו רואים שהעולם, החומר נגיד נגיד בצורה שונה.
כנראה, כן. זה מה שנקרא נס, כן.
הבנתי. והשאלה המקורית זה לגבי הלכה שהיא גזירת הכתוב. איפה אני יודע מתי זה גזירת הכתוב? איפה אני יודע מתי זה הלכה שאולי פותחה או בהשראת או בעקבות, אבל זה מעשה ידי האדם. זה חכם בא ותיקן הלכה.
אם חכם תיקן תקנה, לא תיקן הלכה, תיקן תקנה, זאת אומרת הלכה דרבנן, אז יש לו הסבר לזה. אם אתה לא מבין, אז יכול שאתה לא מבין, אבל ברור שהיה לו הסבר לזה, הוא לא עשה את זה סתם.
כן, אבל זה שונה, אבל הסבר אני יכול להבין, לעומת זה הכתוב שאני לא יכול להבין.
אוקיי,
אז לכן אני אומר. אז אם אני יכול, אם נגיד...
אין הלכות דרבנן שהם גזירות הכתוב. אם חכמים עשו את זה, הם היו בני אדם, הם חשבו כמוני כמוך. הם עשו את זה, כנראה זה היה הגיוני בעיניהם. או שאני לא מבין למה הם עשו את זה, או לא מסכים עם השיקול שלהם. בסדר, זה ויכוחים יכולים להיות תמיד.
כן.
אבל זה לא גזרות הכתוב. גזרות הכתוב זה תמיד כאשר ההלכה, לא רק שלי אין הסבר לזה, אין לה הסבר במונחי ההסבר המקובלים שלנו. אלא הקדוש ברוך הוא עשה את זה משיקוליו שלו.
אז איך אני יודע לזהות את זה?
לא תמיד יודע. פעמים הגמרא אומרת, זה גזרת הכתוב, כי היא לא מצאה הסבר. אבל תמיד אתה יכול לחשוד, יכול שלא מצאת הסבר, אבל יש. פשוט לא היית מספיק חכם. לא מצאת את ההסבר. אין לנו דרך לדעת בוודאות שזה שלא מצאנו הסבר זה אומר שאין. יכול להיות שיש, ואנחנו לא מספיק חכמים, לכן לא מצאנו אותו. הטענה באופן עקרוני זה שגזרת הכתוב אין הסבר על דרך הפשט, יש הסבר על דרך הסוד. אוקיי?
ואין לנו דרך לאפיין הלכה בוודאות?
אני לא חושב שאפשר. איך אתה יכול לדעת שמה שאתה לא יודע באמת לא קיים, או שאתה לא מספיק חכם, ולכן אתה לא יודע. אני לא רואה איך אנחנו יכולים להחליט.
בוא נגיד, אין הלכה שעומד מאחורי איזה מישהו שאפשר, הייתי אומר, הלכה שיש מאחורי איזשהו מחוקק, בן אדם, אפשר להצביע עליו ולהגיד, אוקיי, זה המקור של ההלכה.
כן, אמרתי, הלכות דרבנן, הלכות של מחוקקים זה הלכות דרבנן. הלכות דרבנן, אין שם גזרות הכתוב.
וזה רוב ההלכות שלנו היום, לא?
לא יודע מה זה רוב ומיעוט. הלכות דרבנן אין גזרות הכתוב. בהלכות דאורייתא יש.
אוקיי.
אז זה באופן כללי. עכשיו אנחנו נכנסים קצת יותר לשאלת הפשט והדרש. בשאלת הפשט והדרש, גם כן, הרי ארבעת המישורי הפירוש לתורה, הפרדס, כן, פשט, רמז, דרש וסוד. אז היחס, דיברתי על היחס בין פשט וסוד. מה עם היחס בין פשט ודרש? היחס בין פשט ודרש בעצם גם הוא יחס של מקבילות. ואתה, אתה לוקח פסוק מסוים, ואת הפסוק הזה אתה קורא בשני סוגי משקפיים. משקפיים של פשט ומשקפיים של דרש. כשאתה קורא זה במשקפיים של פשט, זה עין תחת עין, אתה קורא לזה במשקפיים של הדרש, זה ממון תחת עין, אותו פסוק עצמו. כל השאלה זה איך אתה קורא אותו, איך אתה מפרש אותו. והטענה שבעצם יש פה שני סוגי פרשנות שונים. אוקיי? אחד נקרא פשט ואחד נקרא דרש. ולכן לפעמים, ואמרתי שזה מקרים נדירים, יש באמת סתירה בין הפשט לבין הדרש. הפשט מוביל לכיוון אחד, הדרש מוביל לכיוון אחר. למה? כי התאמה בין פשט לבין דרש, אם בכלל קיימת, היא התאמה גלובלית. לא תאמה לוקלית. לכן יש מקומות מסוימים שההלכות המדרשיות סותרות את הקריאה הפשטית. ברוב המקומות הן לא סותרות, הן רק מוסיפות עוד הלכה. את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. אז לרבות תלמידי חכמים לא סותר את הפסוק. הפסוק אומר לירוא מהקדוש ברוך הוא, וזה נכון גם בדרך הדרש. הדרש מוסיף עוד הלכה, צריך לירוא גם מתלמידי חכמים. לא סותר. בעין תחת עין ממון יש סתירה. אוקיי? פה אין סתירה, זה פשוט שתי קריאות, כל אחת מהן נותנת את שאלה. השאלה כמו מי ללכת עולה רק במקומות שבהם יש סתירה. אם שני הדברים האלה, זה כמו, לא חושב שהזכרתי את זה, יש, המנחס חינוך כותב שאין איסור להכשיל עיוור בדרך. אם אתה שם מכשול לפני העיוור והוא נכשל, לא עברת איסור. כתוב, לפני העיוור לא תיתן מכשול. אבל חז"ל דורשים את זה, לא תיתן מכשול, הכוונה עצה שאינה הוגנת, או להכשיל אותו בעבירה. תת לו עצה שלא הוגנת, תשקיע בדבר הזה, למרות שאני יודע שהמניה הזאת טיפול. או לתת לו, להכשיל אותו בעבירה, לתת לו משהו אסור לאכול או לשתות. אוקיי? זה היה לפני עיוור. זה מה מנחס חינוך? בסדר? אז אם ככה, כנראה שחז"ל הוציאו את הפסוק מפשוטו, ואין איסור להכשיל עיוור בדרך.
אומר בפועל, המכשול אומר, כביכול זה יתבטל.
כן. יש, כי הדרש, כי הרי ההלכה כמו הדרש נגד הפשט. איפה הטעות? הטעות היא שזה במקום שהפשט סותר את הדרש, הדרש סותר את הפשט, אז אנחנו פוסקים הלכה כמו הדרש, כמו עין תחת עין, אז באמת פוסקים שזה ממון. מה עם הפשט הפשוט, עין תחת עין, עין ממש? לא יודע, צריך לבדוק, נראה בהמשך. אבל אנחנו פוסקים כמו הדרש, זה נכון. הפשט כאילו מתבטל להלכה. אבל במקומות שאין סתירה בין הדרש לבין הפשט, אז זה לא נכון, אז ברור שכשאומרים דרש, לא באים להגיד הפשט לא נכון, באים להגיד שחוץ מהפשט יש גם את ההלכה של הדרש. אז כמו שאסור לך להכשיל עיוור בדרך במכשול פיזי, שזה ברור שזה נכון, זה כתוב בתורה, אין מקרא יוצא מידי פשוטו. גם אחרי שדרשנו את המקרא, עדיין הוא לא יוצא מידי פשוטו, יש גם את פירוש הפשטי. במקביל לזה יש גם איסור לתת עצה שינה הוגנת, להכשיל אותו באיסור, זה עוד, המישור הדרש מוסיף עוד איסורים או עוד פירושים על הפשט, לא מחליף את הפשט, אוקיי?
אפשר עוד שאלה? לגבי הדרשים ההלכתיים, האם קודם כל הייתה לנו הלכה, מה שנקרא לנו נקרא זה הלכה למשה מסיני, ידענו מה צריך להיות, ואז אנחנו
נדבר בהמשך.
ואז אנחנו בונים איזשהו דרש כמעטפת לה.
נדבר בהמשך. הדרשות הן סומכות או יוצרות. נגיע לזה.
אוקיי.
אז אני רוצה עכשיו, כאשר יש לנו שני מישורי פירוש כאלה, של דרש ושל פשט, באמת עולה השאלה, אז מי מהם הוא הנכון, או מה באמת הפירוש של הפסוק, אוקיי? אז פה יש כמה תפיסות בין המפרשים, יש מאמר מאוד מעניין של הנסקה, היום פרופסור לתלמוד פה בבר אילן, זה הוא כתב בגיל 19. כן, הוא בחור מאוד מוכשר. והוא במאמר שם, הוא טוען, הוא מביא את הגישות, הוא קורא להם הגישות האפולוגטיות, שטוענות שהדרש הוא בעצם עומק הפשט.
הדרש,
כן. זאת אומרת, הדרש הוא לא איזה סוג של המצאה, פתאום פירוש אחר. לא, בפירוש הפשטי יש קשיים. וברגע שיש קשיים בפשט, נגיד, אתה בודק מקבילות עם אותה מילה במקום אחר, לא מתפרשת ככה, יש קשיים. או ההלכה הזאת סותרת הלכות אחרות, או לא יודע בדיוק. על הקשיים האלה אתה עונה במחשבה רחבה יותר, לא בקריאה המילולית של הפסוק. למקריאה הרחבה יותר, אתה מגיע למסקנה שהפסוק לא אומר את זה, אלא הפסוק אומר משהו אחר. ואת הטענה שלהם זה שדרש זה לא באמת משהו אחר מהפשט, אלא זה פשט במבט רחב יותר, זה הפשט האמיתי. לכן גם תמיד כשיש סתירה בין הדרש לבין הפשט, פוסקים כמו הדרש. כי הפשט זה הפירוש המילולי של הפסוק, אבל לא תמיד הולכים אחרי הפירוש המילולי, יש לך סתירות בכל מיני מקומות, אתה צריך להסתכל באיזשהו מבט רחב יותר, ואז אתה יכול להגיע למסקנה שהפירוש הוא בכלל אחר. והם טוענים שהדרש הוא בעצם לא משהו אחר מהפשט, אלא רק המבט שמשמש בסיס לפרשנות הוא רחב יותר. כשאתה מסתכל על מקבילות, על קשיים, בפסוק וכו', אז אתה מגיע למסקנה שהפשט הוא לא זה, אלא זה. לזה קוראים דרש.
אחר זה מה ששאלתי בשיעור שעבר, בהקשר של האם הדרש הוא בא כאיזושהי קריאה מחודשת בעקבות קושי בפסוק המקורי.
כן, זה מה שהם טוענים, הם טוענים שכן.
אז זה נקרא הגישות האפולוגטיות?
ככה הוא קורא לזה, לא משנה, זה שם שלו, אבל הוא טוען שזה גישות אפולוגטיות, כי זה לא סביר שזה ככה. אבל מי שאומר, לא, הטענה היא הרי, הדרש נראה מאוד לא משכנע. הרבה פעמים, עין תחת עין, ממון. אתה מציא ממון, כתוב עין תחת עין, מה? תורה יודעת לכתוב ממון תחת עין, אם היא הייתה רוצה, הייתה כותבת את זה. יש פה איזשהו קושי בפירוש המדרשי. עכשיו, הדרך הכי קלה להתמודד עם זה, אתה יודע, המבקרים, תמיד לא נטוב, זה שטויות, הם עשו מה שהם רוצים וזהו. מה אומרים האפולוגטיקנים, אלה שרוצים להגן? אז הם אומרים, לא, אתה לא מבין, הם הסתכלו במבט רחב יותר, ובעצם זה הפשט הנכון. הם לא עשו מה שהם רוצים, זה הפירוש של הפסוק. אבל בשביל להבין את זה, אתה צריך לראות מקבילות וקשיים ובאיזשהו מבט רחב יותר. אז זה סוג של הגנה כנגד המתקפות על הדרש, שהוא נראה לפעמים נורא מנותק מהלשון הפסוק, נורא לא מוצדק, בעצם שרירותי במובנים מסוימים. ולכן...
רגע, אפשר שאלה על זה אבל? אבל יש גם היגיון בנקודה הזאת, במובן הזה שאם אני קורא משהו שהוא עזוי, כי אני כן מגיע עם איזשהו מטען אנושי, אז אם זה נוגד את לא יודע, את החיים האנושיים, כפי שאני מבין אותם,
זה
כן יעודד אותי לחפש...
נוגד את החיים אני לא יודע, אבל כן, זה בבסיס הטענה. הטענה היא שיש, הפשט הוא לא תמיד מה שאתה קורא באופן מילולי. הרבה פעמים אנחנו יודעים שכשאנחנו קוראים משפט מסוים, הפירוש המילולי הוא לא נכון. חוסה תחת כנפיו. מה זה אומר? שיש לו כנפיים לאותו אחד שאני חוסה תחת כנפיו?
תאכל את הערים היושבים בקרבך, זה בכלל, כן. קניבליזם,
בדיוק. אתה לא מפרש דברים באופן מילולי פשוט. ברור שלהקשר יש משמעות. לפעמים ההקשר הוא מובן מאליו, ולפעמים ההקשר דורש איזשהו עיון רחב יותר, אבל עדיין הכיוון של התפיסה הזאת, הרבה מפרשי המקרא הלכו בכיוון הזה, שהדרש בעצם בא לפתור קשיים בפירוש הפשטי. ולכן למעשה הדרש הוא הפשט האמיתי, הוא עומק הפשט. מה שאתה קורא פשט זה פשט מילולי, אבל הפשט המילולי הוא לא תמיד באמת הפשט. לפי התפיסה הזאת צריך להבין שיש איזושהי תחרות בין הדרש לבין הפשט. ובעצם הדרש צודק והפשט לא, זה הטענה. ולכן כשיש סתירה אנחנו פוסקים כמו הדרש ולא כמו הפשט. אוקיי? עכשיו יש תפיסה שנייה, שאומרת, יכול להיות שהדרש והפשט הם מישורים מקבילים. הדרש בעצם קובע מה נפסק להלכה, האם תחת עין ממון, והדרש אומר, הפשט אומר, מה שהיה ראוי שיהיה. היה ראוי שיוציאו לך עין, ממש. להלכה לוקחים לך ממון. בסדר? אז יש משמעות, לפי התפיסה הזאת, לפי התפיסה הראשונה, הפשט זה פשוט פירוש לא נכון. הדרש זה הפירוש הנכון, נכון? זו התפיסה הראשונה. כי בפשט יש קשיים, והדרש בא הוא זה שפותר אותם. לפי ההצעה הזאת זה לא נכון, יש פה שני פירושים מקבילים. הפירוש המעשי, האמיתי למעשה, זה הדרש. אבל זה לא שהדרש הוא עומק הפשט, הפשט זה פירוש אחר. ופירוש אחר שלא נפסק להלכה, אבל הוא פירוש נכון. במובן הזה שהיה ראוי להוציא ממך עין, אם אתה הוצאת למישהו אחר עין. ולכן התורה כתבה את עין תחת עין בצורה הזאת. היא רצה להגיד לך, תשמע, האמת היא שהיה ראוי להוציא לך עין. אני חס עליך ולכן אתה תשלם ממון, וזה הדרש. אבל הפשט מדבר לא על ההלכה, אלא על הטעם, על הרעיון, משהו כזה. אוקיי? זה פירוש, פירוש שני.
רגע, ומה היינו אומרים שבמצב כזה הם טוענים שהפשט היה ראוי שיקרה, אבל הוא לא ישים? או
בדיוק, אז אני עכשיו מגיע לזה. השאלה, אם באמת הפשט זה מה שראוי שיהיה, אז למה לא עושים את זה? כנראה יש איזשהו שיקול נוסף שאומר לי, נכון שבאופן עקרוני ראוי שתעשה כך, אבל למעשה דע לך יש עוד שיקול, ובגללו צריך לקחת ממון, ולא להוציא את העין. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהפירוש הפשטי הוא גם פירוש מעשי, לא רק פירוש תיאורטי של מה שהיה ראוי, אלא מה? הוא רק חלק מהתמונה. אתן לכם דוגמה, דוגמה שכתבתי עליה פעם במאמר שלי על, 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 על האוקימתות. נגיד, כשאנחנו רואים בגמרא, אנחנו רואים בגמרא, הגמרא אומרת, כל מי שלא זהיר בנדרים, כל מי שזהיר ב, 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 ביין להבדלה, אביין לו בנים זכרים. כל מי שמבדיל על הכוס, אביין לו בנים זכרים. כן? אנחנו מכירים לא מעט אנשים שהם זהירים ביין להבדלה, ואין להם בנים זכרים. יש כאלה שאפילו לא היו להם בנים בכלל, לא רק זכרים. אז הוא ניש, אני מניח שעשה הבדלה על יין. לא היו לו ילדים. איך זה מסתדר עם הגמרא? רבי חנן וסרמן שואל את זה. אז הוא אומר, השאלה כמובן לא מי יודע מה קשה, אבל התשובה היא תשובה מעניינת מאוד. הוא רוצה לטעון, נגיד, הטענה בעצם זה שמי שמבדיל על הכוס, באמת מגיעים לבנים זכרים, הוא צריך לקבל בנים זכרים. אבל מה? כתוב גם בגמרא, זה כבר אני מוסיף, כתוב גם בגמרא, בעוון נדרים בניו של אדם מתים.
בעוון נדרים.
נדרים. נגיד שיש בן אדם שהוא זהיר בהבדלה על הכוס, אבל לא זהיר בנדרים. מה יקרה במצב כזה? מגיע לו בנים זכרים, אבל הבנים צריכים למות, ושלא זהיר. אז במקום זה לא מביאים לו בנים בכלל. בשביל מה להביא לו בנים ולהרוג אותם. זאת אומרת, מה אני מתכוון לומר? אני מתכוון לומר שזה שאתה אומר שמי שמבדיל על הכוס מגיעים לו בנים זכרים, זה יכול להיות כלל מדויק לגמרי ונכון תמיד. רק יש עוד כללים שמדויקים לגמרי ונכון תמיד, ולפעמים התוצאה היא שקלול של כמה כללים. אתם יודעים, יש בחוקי הפיזיקה למשל, יש החוק הראשון של ניוטון במכניקה, אומר שגוף ממשיך לנוע בתנועה קצובה בקו ישר, אם לא פועל עליו כוח. ממשיך לנוע באותה מהירות, בלי לשנות כיוון, אם לא פועל עליו כוח. מישהו אי פעם ראה גוף כזה? בחיים לא. למה? כי תמיד יש חיכוך ויש זה, ותמיד יש הפרעות, זה אף פעם לא גוף שנמצא בתוך וקום מושלם. אז איך אנחנו יודעים? אז החוק הזה נכון או לא נכון? התשובה היא הוא נכון, לגמרי נכון. אבל במציאות יש עוד חוקים שגם הם פועלים בסיטואציה. שעל חוק החיכוך. אז החוק הראשון של ניוטון, ביחד עם חוק החיכוך, ביחד ייתנו לי את ההתנהגות שתקרה בפועל. זה לא אומר שכל אחד מהחוקים האלה הוא נכון חלקית, או שהוא לא נכון לגמרי. לא, כל אחד מהחוקים האלה נכון לגמרי. לא תמיד החוק הזה פועל לבד בסיטואציה. אז לפעמים יש כן, אחותי למדה קרימינולוגיה. אז היא אמרה לי ש... כן, היה לה כל מיני בדיחות על המדעיות של התחום הזה, הם כל...
בדיחות מוטילות ספק?
כן, לא מוטילות ספק, ברור שזה לא מדעי. כל קורס שם התחיל בהגדרה מה זה מדע, היא סיפרה לי. תמיד, כל קורס מתחיל, אמרתי לה, לא יודע, אני למדתי פיזיקה, אף אחד לא נכנס לשאלה מה זה מדע. כי מי שהזנבו בוער או כובעו בוער, אז הוא צריך לחפש להציג תירוצים. היא אמרה לי, בין היתר, שתמיד המרצים שם בקרימינולוגיה, היו אומרים, בוא ניקח למשל חוק במדעי החברה, לדוגמה, תסכול ותוקפנות, הקשר בין תסכול ותוקפנות. ותמיד היה הדוגמה הזאת. לדוגמה, כאילו אתה סוקר עכשיו את 600 החוקים שיש במדעי החברה, ובסוף תמיד הדוגמה היא היחס בתסכולות, אין חוק אחר. זה הדבר היחידי שהוא חוק שם. היחס בין תסכול, שתסכול מוביל לתוקפנות, בסדר? זה, אין להם חוק אחר שם, אפרופו המדעיות של התחום. אז הטענה היא שיש כלל שאומר שיש קשר בין תסכול לתוקפנות. אם אתה מתוסכל, אתה תגיב באופן תוקפני. האם זה תמיד נכון? ברור שלא. אדם יכול להיות מתוסכל ועדיין לשלוט בעצמו ולא להגיב בתוקפנות. לפעמים יהיה בן אדם שיגיב בתוקפנות, למרות שהוא לא מתוסכל, לא יודע, מסיבות אחרות. זה לא אומר שהחוק הזה לא נכון לגמרי, מדויק, תמיד. זה לא בגלל שהחוק לא נכון, אלא בגלל שיש עוד פרמטרים, עוד פקטורים ששותפים בסיטואציה. אם אני עברתי חינוך חזק נגד תוקפנות, אז למרות שאני נורא מתוסכל, אני אעצור את הנטייה שלי להיות תוקפן, ואני לא אתנהג בתוקפנות. לא בגלל שהחוק שקובע קשר בין תסכול ותוקפנות הוא לא נכון, אלא שהוא לא החוק היחיד בסיטואציה. עכשיו, בהקשר של של הפשט והדרש, שאני אומר עין תחת עין ממון, בעצם אומרים לי, הפשט אומר עין תחת עין ממש. עכשיו הטענה היא, זה גם הפירוש הנכון, לא מה שהיה ראוי, זה הפירוש הנכון. אלא מה? יש עוד כלל שאומר שלא מוצאים עיניים לבן אדם. מסיבות, אלא אם כן, לא יודע מה, סיבות מאוד מאוד חריגות. אבל לא מוצאים עין לבן אדם סתם. ואז אני אומר, טוב, אז אם ככה, אז ניקח ממון. לא בגלל שהפירוש הראשון, מגיע לו שנוציא לו עין. באמת מגיע לו. זה מה שאני צריך לעשות. רק יש עוד כלל שאומר, כן, אבל לא מוצאים עין אם יש לי אופציה אחרת להניש אותו. אז אני נותן לו עונש על ממון. זאת הסתכלות שלישית כבר, ליחס בין פשט לבין דרש. למה? כי פה אני טוען, זה לא שהפשט הוא מה שהיה ראוי שיהיה, והדרש הוא מה שקורה בפועל. לא. מה שקורה בפועל הוא סכום של הדרש והפשט ביחד. אתן לכם דוגמה יפה, דווקא עליין תחת...
דרש הוא הפשט. מה שאתה אומר, יש...
לא, אז אני... לא, לא, אז אני חדד את זה יותר. תראה, אני אקח את הדוגמה של עין תחת עין. יש דעה בגמרא, שלא נפסק על הלכה אגב, יש דעה בגמרא שעין תחת עין ממון, מה אתה משלם? לא את דמי עינו של הנזק, אלא את דמי עינו של המזיק. אז אני הוצאתי לך עין, אז לוקחים ממני כסף, לא את העין שלי. ולכסף שלוקחים זה השווי של העין שלי, לא שלך. מה פשר העניין הזה? הרי הוצאתי לך עין, אני הזקתי לך, אני צריך לשלם לך, לפצות אותך על מה שעשיתי. מה שעשיתי לך זה העין שלך, לא שלי. זה אומר, אין שקש, שם באותו מאמר, הוא מביא את הדוגמה הזאת, הוא אומר ככה, בעצם, כשאתה אומר עין תחת עין, מה הפירוש הפשטי אומר? צריך להוציא עין, נכון? אבל יש עוד עיקרון, לא מוציאים סתם עין לבן אדם. במקום זה, קח ממנו כסף. אבל איזה כסף? הכסף בא במקום להוציא את העין שלי. לא כפיצוי על העין שלך. לכן אני משלם את דמי העין שלי. אז במקום שיוציאו ממני את העין, מוציאים ממני כסף שהוא שובי העין שלי. אתם מבינים שאם היה כתוב רק הדרש, אז הייתי משלם את דמי עינו של הנזק. אם היה כתוב רק הפשט, אז היו מוציאים ממני עין ממש. הדרש והפשט ביחד מתחברים ויוצרים תוצאה שלישית. מוציאים ממני כסף שהוא שווי העין שלי, לא של הנזק. זה סכום של הדרש והפשט. הדרש והפשט ביחד בונים את התמונה הסופית, השורה התחתונה, מה שאנחנו עושים. זאת הסתכלות שלישית.
שהרב, מבחינת הרצון לתקן עכשיו על הנזק שנעשה, היינו רוצים לשלם דווקא את מה שהעין שלו שווה בשבילו. בוא נגיד, תמיד מבין את הדוגמה,
זאת ההלכה.
שתובע למישהו בקול, זה לא כמו שיפגעו לך בכל, כי הוא זמר, והוא זה הפרנסה שלו, זאת אומרת, צריך לדאוג לו לכל החיים.
בדיוק זה ההבדל. Okay. אתה תשלם את המיתרי הקול שלך, לא שלו. Okay. לפי הדעה הזאת. לא נפסק להלכה.
Okay.
לפי הדעה הזאת, אתה משלם את מיתרי הקול שלך. זה בדיוק הנקודה. ולמה? כי הרעיון הוא לא פיצויי. זה לא תשלום פיצוי. זה עונש. רק במקום העונש להוציא את העין שלך, מוציאים לך את השווי הכספי של העין שלך. כל הרעיון פה הוא לא רעיון של פיצוי בכלל, זה רעיון של עונש. כסף אתה נותן לנזק, כי למי תיתן? אתה... הוא נזק, אז אם כבר מענישים אותי ואני משלם כסף, אני אשלם את זה לנזק. אבל לא בגלל שהתשלום הזה הוא פיצוי לנזק, כמו כנס. מה קורה בכנס? בכנס זה לא פיצוי, ועדיין הכסף הולך למי שנזק. אם אני כבר מענישים אותי שאני אשלם כסף, אני כבר אתן את זה למי שהפסיד, למי שנפגע ממנו. אבל לא בגלל שהמטרה של התשלום היא לפצות אותו. אוקיי?
אז זה להעניש אותך?
להעניש אותי. זה עונש. כמו מי שמחלל שבת, כמו מי שלא משנה. זה עונש פלילי. זה לא דין אזרחי. אוקיי? זה... אז הטענה בעצם זה שהפשט ככה אינשקה שם טוען, והוא מביא איזה כמה וכמה דוגמאות, שהפשט והדרש ביחד מסתכמים לתוצאה הסופית. וזו הסתכלות מאוד מעניינת, כי זה אומר שהדרש והפשט, כל אחד מהם פירוש נכון, וכל אחד מהם פירוש למעשה, לא רק מה היה ראוי להיות. אלא שברגע שיש לי שני פירושים שלא נותנים אחד לשני ללכת עד הסוף, אז התוצאה בסוף זה הסכום של שניהם, זה מה שיוצא מהשקלול של שניהם. ולכן שניהם באותו מעמד, לא נכון שההלכה כמו הדרש, ההלכה כמו הסכום של הדרש והפשט. ושניהם תורמים למסקנה ההלכתית, או לפירוש הקובע, בשורה התחתונה.
כן,
זאת
אומרת שזה לא
נפסק
להלכה,
אמרנו. לא, זה לא נפסק להלכה, הוא מסביר גם לפי הדעה השנייה, יכול שאפשר להבין ככה, לא חשוב, אבל זה, הדעה הזאת מדגימה את זה בצורה, אני חושב, מאוד, מאוד, מאוד ברורה. יש, שהוא מביא שם גם דוגמה נוספת, יש, למשל, התורה אומרת בפרשת משפטים, שאם יש עבד שלא רוצה לצאת, עבד נרצע, אז רוצים אותו ועבדו לעולם, ורצה אדוניו את אוזנו, אוזנו במרצע ועבדו לעולם, אוקיי? אז הוא נשאר עבד עולמי. בגמרא, בתורה בפרשת בהר, כתוב שהוא יוצא ביובל. אז זה לעולם או ביובל? זה כבר אומר, זה לעולמו של יובל. זאת אומרת, מה זה משחקי מילים? מה זה לעולמו של יובל? קודם כל, פרקטית הוא יוצא ביובל. אז מה זה ועבדו לעולם? עולמו של יובל, מה זה עולמו של יובל? אז הוא רוצה לטעון טענה מאוד מעניינת, הוא אומר ככה, יש הבדל בין שני סוגי קניין בהלכה, יש קניין הגוף וקניין פירות. קניין הגוף זה שהדבר שייך לי, פרה שלי, לא יודע מה, כיסא שלי, שייך לי, זה ממון שלי. יש קניין פירות, מה זה קניין פירות? השימושים שייכים לי. אבל לא הגוף עצמו. למשל, אם אני שכרתי ממך משהו, בית, הבית לא שלי, הבית הוא שלך. אבל השימוש, זכות השימוש, קנויה לי. זה ממש קניין, לא רק רשות להשתמש, זה שלי. זה כמו עץ, למשל, אתה יכול להיות בעלים על העץ, ואני בעלים על העץ לפירותיו. ואת כל פרי שיצא הוא שלי. אבל אני לא בעלים על העץ, אתה בעלים על העץ. זה נקרא קניין לפירות, גוף לפירות בעצם, אוקיי? זכויות בגוף לעניין הפירות שהוא מוציא, או השימושים שיש בגוף של הדבר. עכשיו, הגישה המקובלת בראשונים זה שקניין זמני, קניין לזמן מסוים, הוא תמיד קניין פירות, הוא לא קניין הגוף. למשל, אם אני מזכיר לך בית לשנה, ברור שהבית נשאר שלי, הרי אחרי שנה הוא יחזור אליי. יש לך זכויות שימוש לשנה. ולכן יש לך בעצם רק קניין פירות בבית. אם מכרתי לך את הבית לגמרי, עכשיו הוא שלך, יש לך גם קניין הגוף בבית. זאת אומרת, קניין שהוא לזמן קצוב, הוא קניין פירות. זו התפיסה המקובלת, לא כולם מסכימים, וזו התפיסה ישרן בנדרים ועוד. אז הוא אומר, בעצם כשהתורה אומרת שעבד נרצע עובד לעולם, מתכוונת לומר שהוא קנוי לי בקניין הגוף. זה כמו קניין עולמי, כמו כל דבר שהוא שלי לגמרי, לתמיד. כשהתורה אומרת, זה פרשת משפטים, כשהתורה אומרת בפרשת בהר, שביובל הוא יוצא, היא מתכוונת לומר שלמרות שהוא קנוי לי בקניין הגוף, אחרי הזמן סופי הוא יצא. אבל בזמן שהוא היה שלי, הוא היה שלי גם בגופו, לא רק לפירות. זה אותו סכום של שני עקרונות. מצד אחד הוא יוצא אחרי זמן סופי, אבל מצד שני הוא קנוי לי בגופו. בדרך כלל זמן סופי זה קניין פירות. בדרך כלל מה שקנוי לי בגופו זה לעולם, זה לא זמן סופי. פה יש איזושהי הרכבה, אבל זה שלי בגופו לזמן קצוב. איך אפשר לכתוב דבר כזה? אם היו כותבים רק את פרשת משפטים, הייתי מבין שזה קניין הגוף לעולם. אם היה כתוב רק פרשת בהר, הייתי מבין שזה קניין זמני לפירות. התורה חייבת לכתוב את שתי הפרשיות כדי להגיד לי שזה קניין הגוף לזמן קצוב. ונפקמין, יש נפקמין, אם קניין הגוף הוא שלי, אם אני יכול להקדיש, האם אני יכול להזיק את הגוף, לא, יש לזה כל מיני נפקמינות, לא משנה כרגע, אבל כשהתורה רוצה לומר שהעבד הוא בעצם שלי בגופו לזמן קצוב, עד היובל, אז היא צריכה לכתוב את זה בשתי פרשיות שונות. הסכום ששתי ההוראות האלה משתי הפרשיות ביחד, הוא זה שנותן לי את ההלכה. לא פרשת בהר ולא פרשת משפטים.
למרות שפרשת בהר היה נראית מספיקה, לא?
לא, כי אם היה רק פרשת בהר, היית חושב שזה קניין פירות.
ומה השלכה שזה הבפועל?
למשל, אם אני יכול להזיק קרקע שהיא שלי לגופה, אני יכול גם לחפור בורות. בית, תחשוב על בית.
בעבד אתה לא תחפור בורות.
לא, לא משנה, זה אפשר לעשות שימושים אחרים, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, יש הבדל בין אם אני בעלים על הגוף ובין אם אני בעלים על הפירות. ולעניין ההבדלים האלה, העבד קנוי לי בגופו, בתקופה שהוא אצלי. ביובל הוא יוצא. ומה הרעיון מאחורי זה? אבל מאחורי זה, תחשוב למשל, שאני קניתי קרקע ממך לעולם, לתמיד. אז הקרקע היא שלי בגופה, נכון? בעלות על הגוף. עכשיו מגיע המלך ומפקיע לי את הקרקע. הוא צריך לסלול שם איזה דרך או כביש, הוא מפקיע לי את הקרקע. זכותו, הוא יכול להפקיע. אז יוצא שהקרקע הייתה שלי לזמן קצוב. אגב, גם שלך, כי אתה מכרת לי אותה הרי אחרי זמן מסוים, שהייתה שלך. אז האם זה היה רק עניין פירות היה לך בקרקע? ולי?
לא.
כי זה לזמן קצוב, לא?
זה היה זמן קצוב, בפועל לא. התחלנו להשתלח שימוש גם בגוף עצמו, אמרנו, לא? זה מה שמאפיין...
לא, לא. קניין לזמן הוא תמיד קניין פירות. רק בעבד יש חידוש מיוחד, אבל באופן כללי בהלכה, קניין לזמן הוא קניין פירות. בסדר? קניין הגוף הוא לתמיד.
אוקיי.
עכשיו אני אומר, יש לך פה קרקע שהייתה שלך 10 שנים, אחרי זה מכרת לי אותה. או הייתה אצלי אחרי זה 5 שנים, והמלך הפקיע לי אותה. האם לשנינו היה בעלות על הגוף בקרקע או רק על הפירות? כי הרי זה לזמן קצוב. לא, זה היה לגוף. למה? כי כשאתה מכרת לי את הקרקע, מכרת לי אותה לעולם. באופן עקרוני הייתה צריכה להיות, זה לא, במחירה עצמה זה לא היה מחירה לזמן קצור. אתה מכרת לי אותה לעולם. כן. המלך פתאום הגיע והפקיע לי אותה. זה משהו שלא היה תמון במחירה, אם מחירה לזמן, כשאני מוכר לך את זה מראש ל5 שנים. מראש, אתה יודע מראש, אתה לא מקבל בעלות מלאה. פה לא, הבעלות הבד לך מלא, המלך החליט להפקיע לך, החליט. אבל הבעלות הייתה שלך לגמרי, לא נשאר הגוף להיות שלי. ונתתי לך רק זכויות שימוש. לא, העברתי לך את הכל.
זה תלוי במוכר, לא בקונה?
זה תלוי בשני הצדדים. מה אתם רוצים? מה הוא רוצה למכור ומה אתה רוצה לקנות?
אז אם נגיד עכשיו אתה מוכר לי שדה, ואני יודע שאני אולי עוד 10-15 שנה, אני אמכור אותו לבן אדם אחר.
לא, זה לא משנה, מה שאתה מתכוון למכור. ברור. כשאתה מתכוון למכור, אתה יכול גם לא למכור, זאת החלטה שלך. אז כל הזכויות הן שלך, לא נשארו זכויות אצלי. לכן ברור שאתה קנית הכל, הכל עבר אליך. גם הגוף, גם הפירות. עניין פירות פירושו שהגוף עדיין שייך לי. נתתי לך זכויות להשתמש לכמה שנים. אבל אם אני העברתי לך את כל מה שהיה לי, אז הגוף הוא שלך, גם אם בסוף תחליט למכור, או שהמלך יפקיע לך, או מה שלא יהיה, זה לא תמון בבעלות שלך. זה לא מגבלה על הבעלות שלך. אלא קרה משהו אחרי זמן, ובסדר, קרה. אבל הבעלות שלך היא לא מוגבלת. בעלות לפירות היא בעלות מוגבלת.
אבל למה זה בהכרח קשור לזמן? זה לא בהכרח קשור לזמן, לא?
מה?
במובן של...
לא, יכול להיות קניין פירות לעולם. לא יכול להיות קניין גוף לזמן. זה לא יכול להיות. תמיד לזמן זה קניין פירות. אבל יכול להיות שאני אמכור לך, אתן לך זכויות שימוש בבית שלי לנצח. אבל הוא תמיד נשאר שלי. בסדר? זאת הזכרה לתמיד, לכל החיים. וזה עדיין הזכרה. זה יכול להיות. אם מכרתי לך לגמרי את הבית, לא ייתכן שיש לך רק... זאת אומרת, אם... סליחה, רגע. לא, הפוך. אם מכרתי לך את גוף הבית, זה לא יכול להיות לזמן. כי הכל שלך, אני כבר לא בתמונה, מה יקרה עוד 5 שנים, איך זה יחזור אליי? אני כבר לא קשור לבית הזה, מכרתי אותו. או למכור לי אותו חזרה, אז זה לא יכול לחזור אליי מאליו. צריך קניין חוזר בשביל להחזיר לי את הבית, אוקיי? זה לא מונח בעסקת המחירה עצמה, המוגבלות של הבעלות שלך. זה קרה, פשוט קרה, המלך הפקיע או שהחלטת למכור או מה שלא יהיה. כאשר זה קניין פירות, זה כאשר הבעלות שלך מראש מוגדרת כבעלות חלקית, או לא מלאה. בסדר? עכשיו, זה בדיוק מה שקורה בעבד, הוא טוען. בעצם פרשת משפטים מלמדת אותי שהעבד שהוא נרצה, קנוי לי כמו כיסא. הוא לגמרי שלי. עכשיו, בא ביובל, הגמרא אומרת שיובל זה הפקעת הדמלכה. זה הפקעת המלך. המלך בא ומפקיע את כל מה שקנוי לעולם, קרקעות, עבדים, מה שקנוי לעולם. זה כמו הפקעה בשדה. אז בעצם הבעלות שלי על העבד היא מוחלטת. זה לא שהבעלות היא חלקית והגוף נשאר למישהו אחר ורק הפירות הם שלי. לא, הבעלות שלי היא מוחלטת. פתאום מגיע המלך ומפקיע לי את העבד שלי. לכן זה בעלות על גוף לזמן. ולכן פרשת משפטים מדברת על מהות הקניין שלי בעבד. מהות הקניין זה קניין הגוף. פרשת בהר לא עוסקת בכלל במהות הקניין שלי בעבד. רק אומרת שביובל בא המלך ומפקיע. זה לא קשור בכלל לדיני הקניין. זכותו של המלך להפקיע, אז הוא יפקיע את זה. זה לא נוגע לעובדה שהבעלות שלי עד אותו רגע הייתה בעלות על הגוף. זה מה שמוגדר, פרשת משפטים. בסדר?
אוקיי, זה אני הבנתי.
אז עוד פעם בעצם חיבור של שני עקרונות, שהתוצאה ההלכתית זה השילוב של שניהם, זה לא אף אחד מהם לחוד. זה השילוב של שניהם ביחד מייצר את התוצאה ההלכתית. זה בעלות על הגוף לזמן. או זה כסף, אבל דמי העין שלי, לא העין שלך. זה חיבור של שני דברים שהם לכאורה שונים, שיוצרים תוצאה משותפת.
עכשיו, זאת תולדה, לפחות ככה זה נדמה, זאת תולדה של בדיעבד. כלומר, אני גיליתי בפועל, יש לי פה שני פסוקים שסותרים, איך אני מיישב ביניהם? למה שהתורה מלכתחילה לא תרשום לי משהו יותר מסודר?
איך חושבים? התורה כשהיא כותבת קניין לזמן זה פירות. כשהיא כותבת קניין הגוף זה לתמיד. הדרך של התורה לכתוב את ההכלאה המוזרה הזאת, זה להגיד זה קניין עולמי, קניין הגוף, סליחה, אבל לא עולמי. זה כותב, וזה גם יוצא מנקודות שונות. בפרשת משפטים מדברת על סוג הקניין שיש לי בעבד. סוג הקניין זה קניין הגוף. בפרשת בהר היא מדברת על משך הקניין. זה רק עד היובל. זה בדיני יובל, זה בדיני עבד. שני דברים שונים. דיני הקניין שלי בעבד זה קניין הגוף. מדיני יובל, כל דבר שיש קניין הגוף יוצא ביובל. זה מדיני יובל, זה לא קשור. זה הפקעה של המלך. לכן זה מדבר על, שני אספקטים שונים של הסוגיה. זה האספקט הקנייני, וזה הזכויות של המלך להפקיע קנייני. לכן אין סיבה לחבר אותם לפרשה אחת. זה שתי פרשיות לגמרי שונות.
אוקיי.
בקיצור, אז לענייננו בעצם מה שיוצא זה שיש פה חיבור של הדרש והפשט ביחד כדי לייצר את התוצאה הסופית. עכשיו יש פה,
זאת הגישה השנייה, נכון?
שלישית? כן.
הראשונה זה האפולוגטיקה.
נכון, שאומרת שבעצם הדרש הוא עומק הפשט, אין פשט.
נכון.
הדעה השנייה אומרת יש פשט אבל הוא לא להלכה, רק מה שהיה ראוי שיהיה. והשיטה השלישית אומרת, לא, הדרש והפשט שניהם להלכה, וההלכה היא החיבור של שניהם. תדע? עכשיו, תראה, יש דוגמה מאוד יפה, היה יהודי מאוד מעניין בשם רבי מנשה מאיליה, תלמיד של הגר"א. והוא כתב ספר שנקרא בינת מקרא, כתב ספר שנקרא בינת מקרא, ובספר שם הוא מביא בשם הגר"א, הדגמה למה הגר"א טוען שהדרש זה לא עומק הפשט, אלא זה פירוש אחר.
למה הדרש זה לא עומק הפשט?
לא עומק הפשט, זה פירוש אחר.
אוקיי.
זאת אומרת ככה, כתוב בפסוק, דאגה בלב איש ישכנה ודבר טוב ישמחנה. רואה? הפסוק במשלי. גדיל את זה קצת, רואים? בסדר?
כן, ואז יש את הדרש המפורסם להסיח את הדאגות, אבל זה לא המשמעות המקורית של הפסוק.
בדיוק. אז אומר, הרי כתוב ישכנה, לא ישיחנה. זה הניקוד המקורי. כן? אז הגמרא בסנהדרין מביאה, דאגה בלב איש ישכנה, רבי עמי ורבי אסי. נחלקו בפירוש הזה. אחד אמר, ישיחנה מדעתו. ואחד אמר, ישיחנה לאחרים. אוקיי? Okay? ישיחנה מדעתו, כמובן יסיר אותה מדעתו. ושאני אומר, תשתף מישהו אחר. אז יש בעצם שתי צורות לקרוא את הפסוק הזה. רבי מנשה מאיליה, יש לו ספר בינת מקרא. הוא גם זום, אז לכן זה. בספר בינת מקרא, ששם הוא מביא את הפירוש של הגר"א על הדרשה הזאת. אז הוא אומר ככה. אמר רב כהנא, וידוע הגמרא שבת סמר ג', אתה רואה? אמר רב כהנא, כדבינה בר תמנה ישראל, כשהייתי בן 18 שנים, והווה גמירנה לי לכולי השס, ולמדתי את כל השס. ולא אבי ידען עד אין מקרא יוצא מדי פשוטו. לא למדתי את הרעיון הזה שאין מקרא יוצא מדי פשוטו. וזה פתח להשתדל לפרש כל פסוק על פי עומק פשוטו, והדרשה תידרש. ושמעתי מפה קדוש, הטענה בעצם שאין מקרא יוצא מדי פשוטו, הכוונה את הדרשה עשינו, זה לא אומר שהפירוש של הפשט השתנה. את הפירוש אתה צריך לפרש בדרך הפשט. דרשה תידרש, זה פרשייה מקבילה, אבל יש גם את הפירוש של הפשט. זה שעשית דרש, זה לא אומר שאתה יכול להתעלם מהפשט, כמו המתחס חינוך הזה, כן? שאתה יכול להגיד שאין איסור להכשיל עיוור בדרך. אז הוא אומר ככה, ושמעתי מפה קדוש, הגאון החסיד מורינו הרב אליהו, שירבה להסביר טעותי הסוברים, כן, את הטעויות של אלה שסוברים, שהדרש יפרש פשט הכתוב, הגישה הראשונה, שהדרש הוא עומק הפשט. והביא לדוגמה, מה שדרשו בגמרא על הפסוק, דאגה בלב איש ישכנה. אחד אמר ישיחנה מדעתו, ואחד אמר ישיחנה לאחרים. יש זה כתוב בלי ניקוד, אז הוא מחליף את הסין בסמך. אוקיי? כדי שיהיה ברור שהוא מה... והנה אמרו על ימין שהוא שמאל. מה הכוונה?
הפכו את זה.
שהשין של ישכנה היא שין ימנית. הרי הנקודה בשין נמצאת מימין.
כן.
הנקודה בסין נמצאת משמאל. שין ימנית זה שין, שין שמאלית זה סין. אז הם אמרו על ימין שהוא שמאל. כי הרי בעצם כתוב ישכנה, שזה שין ימנית. ובדרשה דורשים ישיחנה, שזה שמאל.
כן.
הנקודה מצד שמאל.
יכול שזה גם תרתי משמע, כי זה גם ממש להפוך את משמעות.
ברור שזה תרתי משמע, לכן הוא משחק עם העניין הזה. הם אמרו על ימין שהוא שמאל. מה זאת אומרת? כבר לומר, אם אתה אומר שהדרש הוא עומק, שהוא הפשט, אז אתה אומר על ימין שהוא שמאל. הרי בתורה כתוב ימין, ואתה מסביר לי שמה שכתוב שם זה שמאל. לא, כתוב שם ימין. נכון, הדרש יידרש, אבל הפירוש הפשטי נשאר בעינו, אתה לא יכול לזהות בין שניהם. לא נכון שהדרש הוא עומק הפשט. זה הכוונה. לכן הוא יורד על אלה, על האפולוגטיקנים, שהוא אומר שהם אומרים על ימין שהוא שמאל. בסדר? שזה כמובן כמו להגיד על ימין שהוא שמאל בהוראת טעות של סנהדרין. זה המשחק.
זה מי רושם?
מנשה מאיליה, בשם הגר"א. ואז הוא אומר, הנה אמרו על ימין שהוא שמאל, שהשין של ישכנה היא שין ימנית. רק הפירוש הפשוט הוא, ישכנה, שהדאגה תשוח את הלב מלשון השתחוויה. להשתוכח, כן? שאתה שכוח, אתה כפוף.
כן.
הדאגה רובצת עלינו ואיכשהו משוכחת אותנו, כן? גורמת לנו להשתוכח. זה הפירוש הפשטי. בסייפה דקרא מוכיח. ואני יכול להוכיח לך את זה, הוא אומר, המשך הפסוק. למה? כי המשך הפסוק אומר, ודבר טוב יסמכנה. זאת אומרת, ישכנה זה ההפך מיסמכנה, נכון? דאגה בלב איש ישכנה. ודבר טוב יסמכנה. זה ברור שזה תקבולת ניגודית, נכון? אז הוא אומר שהישכנה זה ההפך מיסמכנה. לא ישיחנו לאחרים. ישיחנו לאחרים, מה זה קשור לישמכנה? נכון? לכן ברור שזה להשתוכח, זה כבד, זה ההפך משמחה. נכון? טפח עצב וטפח שוחק, בהלכה טפח שוחק זה טפח גדול. כי אתה משתוכח, אתה מתכווץ. כשאתה שמח, אז אתה גדל. כן? אז לכן, דאגה בלב איש ישכנה, זה ישתוכח, זה מכווץ אותו, זה מקופף אותו, ודבר טוב ישמחנה. זאת אומרת, דבר טוב זה גורם לו לשמחה.
אז הפסוק בכלל מדבר על האדם, ועל מה שהמצבים הנפשיים גורמים לו.
ולא ראה מה לעשות, ישכנה מדעתו, ישכנה לאחרים. עכשיו הוא אומר, אלא שהוקשה לרבותינו ז"ל, שהיה לו לכתוב, תשכנה. דאגה בלב איש, תשכנה. תשכנה, בעצם היה צריך להיות תשכנו, לא תשכנה. לא משנה, עם תף. כן? אז קשה, אז הפשט קשה. נכון שזה הפשט, דאגה בלב איש ישכנה, אבל היה צריך לכתוב, דאגה בלב איש תשכנה, שכנו, כן? זה לא כתוב, יש קושי בפשט. למרות שהפשט הוא ישכנה, כן, זה ברור שזה יהיה להשתוכח, אבל הפשט הזה הוא לא גלט. קשה לקרוא את הפסוק על דרך הפשט, יש קושי.
כן, פשט תחבירית.
כן, אוקיי? אז הוא אומר שדאגה לשון נקבה, כשמה, כן, תשכנה. ואף שידוע לשון הרב אבן עזרא, כל שאין בו רוח חיים זוכרו ונקבעו. עם כל זה הם דרשו על כל קוץ טעם לשבח וכו'. מה הוא מתכוון לומר? הוא אומר ככה. אנחנו בעצם אומרים שהקריאה הפשטית היא שין ימנית. תשכנו. דאגה בלמי שיש שכנה. זה הקריאה הפשטית. אבל, למה הוא מביא ראיה מסוף הפסוק? כי צריך לזכור, אין ניקוד בתנך. הניקוד זה מסורה. תנך עצמו הוא כתוב בלי ניקוד. אולי המסורה טעתה, בעצם צריך שין שמאלית. זה מה שהמדרש מגלה לנו. זה שין שמאלית, לא ימנית. אני לא יכול להוכיח מתוך מה שכתוב שהמדרש טועה. אבל כן, אבל כן אני יכול להוכיח לך אם תסתכל לסוף הפסוק. בסוף הפסוק רואים שזה באמת שין ימנית. כי ההנגדה לתסמכנה זה ישכנה. אוקיי? עכשיו, אז מה קורה? עכשיו תראה, שים לב, יש פה מצב מרתק. שהרבה אנשים מפספסים אותו. הקריאה הפשוטה נשארת כפי שהיא, שין ימנית. ישכנה.
כן.
אבל הקריאה הזאת יש בה בג. יש בה קושי. היא צריך להיות תשכנה. לכן עושים מדרש.
תשכנה או
תשכנו? תשכנו, אבל הוא מתעלם כרגע מהזכר והנקבה של הסוף. אני מדבר על הזכר והנקבה של ההתחלה. היא השכנה או תשכנה. אוקיי? אז הוא אומר, אז קשה? הפשט קשה. לכן אנחנו עושים דרש. והדרש אומר, אוקיי, אז בוא נקרא את השין בשין שמאלית. ואז זה או יסיכנה מדעתו, או יסיכנה לאחרים. בשני המקרים זה שין שמאלית. וזה דרש, יש להם ויכוח מה הדרש. אוקיי? עכשיו, הדרש הזה לא מחליף את הפשט. כי זה נקרא להורות על ימין שהוא שמאל. הניקוד הוא ימין. אז אתה לא יכול לשנות את הפשט. זה לא עומק הפשט, וזה לא פשט ולא כלום. הפשט הוא מה שהיה. רק הפשט קשה. פשט קשה כי יש שם י' במקום ת'. ישכנה במקום תשכנה. לכן ברור שאני צריך לעשות דרש. אבל כשעשיתי את הדרש, זה לא הרי פתר את הבעיה.
נכון.
נכון? זה לא החליף את השין הימנית לשין השמאלית.
כן.
אלא זה הוסיף פירוש אחר, שהוא עם שין שמאלית. אם היית חושב שזה החליף את הפשט, הדרש החליף את הפשט, בעצם הכוונה צריך לקרוא את זה בשין שמאלית, לא בשין ימנית. אז איך אתה מסביר את המשך הפסוק? בדבר טוב יסמכנו.
יסמכנה,
כן.
אבל דרך אגב, הקושי של יסיכנה, זה גם נכון לגבי יסמכנה, לא?
לא, דבר טוב זה זכר, זה יסמכנה, לא תסמכנה. דבר טוב יסמכנה. אני לא מדבר על הסוף. הנקבה בסוף היא שגויה, בכל מקרה, פי השפה שלנו. הוא מדבר על ההתחלה, בסדר? אז ההנגדה בפסוק אומרת, שהפשט חייב להיות מה שהפשט באמת אומר, הדרש לא מחליף את הפשט. אם הפסוק באמת הייתי חושב שהפסוק אומר לי להשיח את הדאגה למישהו אחר או להשיח אותה מליבי, וזה באמת הפירוש לפסוק, הדרש לימד אותי שהפשט לא נכון, טעיתי, זה ההסבר של הפסוק, זה לא מסתדר עם ההמשך לפסוק. ההנגדה של דבר טוב יסמכנה. לכן הדרש לא בא להחליף את הפשט, הוא בא להוסיף על הפשט. אבל אז, מה הרווחת? אז עדיין יש לך פשט קשה, אז למה לא כתוב תשכנה? למה כתוב ישכנה? לא ענית על הקושי שיש בפשט, מה עזר לי שאוספת דרש?
כן, הבאת לי משהו, הבאת לי צ'ופר,
לא
קשור, סבבה.
בדיוק, לא הסברת לי שום דבר בקושי, לא פתרת כלום. תראה הסבר גאוני של הגר"א, אני חושב שזה מה שמתכוון לומר. הוא אומר, התורה בכוונה כתבה את זה משובש. כי התורה רצתה להגיד לך שאתה חייב לקרוא את הפסוק הזה בעוד אופן, חוץ מהאופן הפשטי. באופן מדרשי, אם התורה הייתה כותבת את זה נכון, אתה אומר, דאגה בלב איש תשכנה. אוקיי? עוד פעם, לא תשכנה ולא נו, לא, אני מתעלם מהסוף. דאגה בלב איש תשכנה. אם היא הייתה כותבת את זה, לא הייתי מלא בדעתי לעשות דרש, נכון? דאגה בלב איש משוכחת אותו. זה הפירוש הפשוט, אין בו שום קושי, הכל בסדר. ודבר טוב יסמכנה, הכל בסדר, הכל מסתדר. התורה שיבשה את זה בכוונה. כדי להגיד לך, זה נשאר הפשט, הפשט לא מתחלף. אבל יש עוד קריאה, ואני רוצה שתקרא גם בקריאה ההיא. בסדר? ולכן הוא אומר שישיכנה לאחרים, ואז זה באמת לא תשכנה, אלא ישכנה. למה? כי הוא משיח אותה לאחרים, הוא זה ישכנה. ישיכנה, זה צריך להיות עם יוד, לא עם תף.
כן.
נכון? אז לכן כתבו פה עם היוד, כדי להגיד לך שאתה צריך לקרוא את זה על דרך הדרש. עכשיו שים לב, אין לנו שום אופציה אחרת לעשות את זה. בדיוק כמו הדוגמאות שהבאתי לך קודם.
שום אופציה לעשות?
לכתוב את הפסוק באופן שייתן לנו את שני הפירושים. אם היית כותב דאגה בלביש תשכנה, אז הייתי קורא רק את הפשט, נכון? אם הייתי כותב דאגה בלביש יסיכנה או ישכנה, אבל בלי הסיפה, בלי דבר טוב יסמכנה,
כן.
אז הייתי קורא את זה כנראה יסיכנה. כי הרי כתוב זה כתוב בלי ניקוד. והייתי מבין שזה כנראה שכנה שין שמאלית, הכל בסדר. אבל לא, תורה כותבת ישכנה, וזה שין ימנית, ומוסיפה את ההמשך כדי לוודא שאתה תבין שזה שין ימנית. כי הניגוד לישמכנה זה ישכנה, ולא ישכנה. אוקיי? אז אתה לא יכול לברוח מזה שיש פה פשט, אבל אתה גם לא יכול לברוח מזה שהפשט הוא משובש. אז אתה חייב גם לקרוא את זה, למה התורה שמה שם יוד במקום תף? כנראה כי היא רוצה להגיד שתקרא את זה גם באופן של הדרש. במילים אחרות היא רוצה שתקרא את הפסוק הזה בשתי הצורות גם יחד. גם את הפירוש הזה וגם את הפירוש הזה. הם לא סותרים אגב, הם מתווספים. דאגה בלביש משוכחת אותו, וחוץ מזה גם המלצה להשיח אותה לאחרים או להשיח מדעתו. ושני הפירושים התורה רוצה להכניס לתוך אותו פסוק, לא התורה הזה, משלי. רוצים להוכיח לאותו פסוק, להכניס לאותו פסוק. הדרך היחידה לעשות את זה, זה לכתוב את הפשט באופן שברור מהו הפשט, ולשבש אותו. לכן זה בכוונה משובש, אין מה לשאול, אז רגע, איך ענית על השאלה למה יש שם י' ולא ת'? אין שאלה. יש שם י' ולא ת' כדי לרמז שאני צריך גם לקרוא את זה בדרך של דרש, לא רק בדרך של פשט.
הבנתי.
אז לא צריך שהפשט יהיה חלק, ולא צריך שהדרש יהיה חלק, הפוך. צריך שאף אחד מהם לא יהיה חלק, כי אם אחד מהם יהיה חלק, אז הוא יהיה הפירוש היחיד.
כן.
אני לא אניח שיש עוד, אין צורך לעוד פירוש.
אז בעצם הגישה הזאת, היא טוענת, שא', כל הדרשות כבר ידועות לי לפני.
לא, זה אתה, זה השאלה הקודמת שלך, על זה עוד נדבר. לא, דרשה נדרשת פה, היא לא ידועה מקודם.
אבל... אם לא כן, אז למה מלכתחילה לרשום את הפסוק בצורה מוזרה?
כדי שתקרא את הדרש.
בדיוק, אז מניח שהדרש כבר קיים.
לא, לא קיים, עוד פעם. הוא אומר לך לדרוש, אתה דורש אותו, לא הקדוש ברוך הוא דרש אותו. אבל אתה דורש אותו, התורה אומרת לך, תדרוש אותו בעוד אופן. איך? יש רבי עמי, רבי יסי, אתה רואה שיש מחלוקות, אני לא יודע מי צודק.
אבל אז איך אתה יודע איזה מילה לשבש? כדי שאחרי זה תדע...
כמו כל פירוש, אתה מפעיל את ההיגיון, ואתה שואל את עצמך, מה עושה שם יוד במקום תף? זה כנראה, הבן אדם צריך להשיח את הדאגה לאחרים, או מישהו אחר, להשיח אותה מליבו.
אז אוקיי, זו שאלתי, האם הכותב של ספר משלי, האם הוא כיוון לזה...
לאחד משניהם? כנראה שכן, אבל יש מחלוקת לאיזה משניהם. רבי עמי ורבי יסי חלקים.
אז כנראה שהוא, מה זאת אומרת לאחד משניהם?
אחד משני הדרשות, הרי יש פה שתי דרשות. ושיחנה מדעתו ושיחנה לאחרים.
נכון.
והפשט זה ישתוכח.
נכון.
אוקיי? מי משתי הדרשות התכוון שלמה המלך, אני לא יודע.
לא, אבל הוא היה, אם הוא כותב את המילה בצורה מובנת מלכתחילה, סימן שהוא מכוון לשניהם, הם שניהם ידועות לו.
לא, לא שניהם, אתה מדבר על הפשט והדרש. אני מדבר על שתי הדרשות. יש פה פשט ושתי דרשות.
נכון.
אוקיי? עכשיו, מה ששלמה המלך התכוון זה פשט, ותדרוש עוד משהו. מה לדרוש? לא יודע מה שלמה התכוון, יש פה מחלוקת בין רבי עמי לרבי יסי.
כן, אבל לאחת מהסברות האלה אנחנו אומרים שהוא התכוון.
כנראה, okay, או לפחות okay, רצה okay. שאנחנו נדרוש עוד משהו.
זהו, okay, כי אחרי, כי אז אני חוזר, אז אנחנו מניחים שכן יש גם כן, הבנה גם... פשטית, וגם יש איזושהי לא. מסקנה דרשית, כן, שהקודם אבל... מצפה שנגיע
לא, לא,
אליה, תהיה מה שתהיה.
לא, זה בדרש, אני רוצה לחדד. כשאנחנו מדברים על דרשות יוצרות ודרשות סומכות, אז השאלה היא לא למה הקדוש ברוך הוא התכוון. כולם לכאורה טוענים שהקדוש ברוך הוא התכוון לדרשה. השאלה, אבל אם הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה, ומשה העביר את זה במסורת עד אלינו,
okay.
או, ואז ההלכה בעצם הייתה ידועה, ואנחנו רק מצאנו לה את הדרשה, או שלא, אנחנו יצרנו את ההלכה עכשיו. אחרי שיצרנו אותה, אנחנו באמת טוענים שזה גם מה שהקדוש ברוך הוא התכוון מראש. אבל אנחנו יצרנו את זה. זה נקרא דרש יוצר. אמן? זה לא הכוונה שזה דרשה שהקדוש ברוך הוא בכלל לא התכוון אליה. זה אין אופציה כזאת, הדרשה שאנחנו עושים, אנחנו מניחים שזה מה שהוא התכוון, אנחנו טועים, אבל זה מה שאנחנו מניחים. אתה מדבר פה על משהו אחר, אתה מדבר על השאלה למה התכוונו, למה התכוונו? ברור שהתכוונו מראש לזה, אבל השאלה של דרש יוצר או דרש סומך היא לא השאלה למה התכוונו, היא השאלה האם ההלכה הזאת נוצרה עכשיו או שהיא עברה במסורת מהר סיני.
אז הרב, אני
חוזר
למה
שדיברנו
בשיעור קודם, שבעצם הרב דיבר על, הוא בעצם העלה מעין ביקורת כלפי התורה בהקשר של למה התורה רושמת דברים שאני כבר יודע.
לא, זה בשאלות הלא הלכתיות.
זה בשאלות, אבל גם בנקודה הלכתית, כלומר, אם אני יודע משהו כבר, אז למה עכשיו אני צריך לחפש את הרמז לאיפה זה נמצא, אם אני כבר יודע את זה?
אז זה אמרתי, אנחנו נדבר על דרש יוצר ודרש סומך. אני רק רוצה להסביר שפה זאת לא השאלה. אתה שאלת פה שאלה שהיא לכאורה דומה, אבל היא לא השאלה הזאת. קח למשל את עין תחת עין, בסדר? Okay. אנחנו דורשים שזה ממון. האם הקדוש ברוך הוא התכוון באמת מראש לממון? ההנחה היא שכן.
ההנחה היא שכן.
כן, לכל הדעות, בין אם זה דרש יוצר, בין אם זה דרש סומך.
כן.
מה ההבדל בין אם זה דרש יוצר או סומך? דרש יוצר פירושו שההלכה הזאת נוצרה עכשיו, או נתחיל עם דרש סומך. דרש סומך פירושו, אנחנו קיבלנו מסורת ממשה עד אלינו, עברה מסורת, שעין תחת עין זה ממון. אוקיי?
כן.
אנחנו עכשיו מחפשים למה, הרי כתוב עין תחת עין, למה ממון? מוצאים גזרה שווה, יש שם גזרה שווה תחת תחת.
מוצאים אסמכתא.
מוצאים בדיוק, זו דרשה שמסמיכה או מצליחה לבסס את ההלכה, אבל ההלכה הייתה ידועה, ההלכה לא נוצרה עכשיו כשדרשנו את זה.
Mm-hmm.
זה דרש סומך. דרש יוצר, לא קיבלנו שום מסורת, אבל ברור לנו בגלל הגזרה שווה, שעין תחת עין הכוונה לממון, לא לעין. מתוך השוואה למקום אחר שכתוב תחת, לא חשוב, גזרה שווה. זה דרש יוצר.
ולא ידענו את זה לפני?
לא.
אז איך אנחנו יכולים בכלל, איך אנחנו יכולים לתת אותו תוקף, אותו תוקף לדרש יוצר, שאנחנו לא, אנחנו לא בטוחים, אנחנו לא בטוחים
עליו. אז מה? אתה בטוח, מה? זה מה שאני חושב.
לא, גם שזה יחייב אותי, נגיד אני אומר, לא, זה לא נראה לי הדרש הזה.
אם לא נראה
לי. אם תעורר לי את זה, נגיד, תורה,
אם לא נראה לך, אל תעשה.
אני, מה שקרה, זה אתה כתוב, אני מוריד את הראש.
לא נראה לך.
כל אחד עכשיו יכול
לדרוש. לא נראה לך, אל תעשה. אבל כשהסנהדרין דורשת, אתה לא יכול להגיד לא נראה לי. יש להם סמכות, זה בדיוק הנקודה. אם מישהו שאין לו סמכות דרש, אין לחינם, אתה יכול לחלוק עליו, זכותך. אבל אם הסנהדרין דרשה, או שהיא טועה, ויש לה סמכות, מה שהיא קובעת, זה מחייב. אז לכן זה לא שאלה שלי לא נראה, אז לא נראה לך לבריאות, תנסה לשכנע אותם שהם לא צודקים. אבל זה לא רלוונטי, יש להם סמכות. לכן זה לא, הבעיה פה היא לא שאלת הסמכות. אני רוצה לחדד עוד פעם. כשאני דורש עין תחת עין ממון, בין אם זה דרש יוצר ובין אם זה דרש סומך, ההנחה שלי שלזה התורה מתכוונת. זה ברור. ועדיין יש מקום לוויכוח. הוויכוח הוא בשאלה, האם ידעתי את זה כשניגשתי לדרוש? ידעתי שהתוצאה היא ממון, אך מצאתי את הגזרה שווה שמבססת את זה, זה נקרא דרש סומך. דרש יוצר פירושו, שלא, אני לא קיבלתי במסורת שזה ממון.
אז איך ידעת שזה מה שהיה?
כי יש גזרה שווה, תחת תחת, ואני צריך ללמוד ממנה שזה ממון ולא עין.
אז לא ידעתי שזה ממון, נכון. וגיליתי את זה בהתבונות בפסוקים.
נכון. על ידי גזרה שווה.
אז אני חושב, זה מעלה שאלה, עוד פעם, לגבי התוקף של זה.
לא, אז אני מסביר שוב, לא, התוקף לא קשור לעניין. סנהדרין עשתה את זה, בסדר? יש איזה תוקף.
אבל סנהדרין, דיברנו עליה שהיא כמו מומחה, נכון?
לא, סנהדרין לא כמו מומחה. סנהדרין זה סמכות פורמלית, לא מהותית. אתה חייב לשמוע מה שהם אומרים גם אם הם טועים, זה לא משנה. זה בדיוק, לכן אני מביא לך סנהדרין. סנהדרין יש לה סמכות, עזוב, שאלת הסמכות לא חשובה פה. נחשוב על סנהדרין שעושה את זה, בסדר? סנהדרין יש סמכות. לא בגלל שהיא לא טועה, היא יכולה לטעות. לא, לא, אבל היא, זה החוק. הכנסת יכולה לטעות, אבל זה החוק. אוקיי? אז אני אומר, הטענה, השאלה אם המדרש הוא יוצר או סומך, זה השאלה אם ההלכה שאותה דרשתי, אני עצרתי אותה, או שהיא הגיעה אליי במסורת, ואני רק ביססתי אותה. אבל בין אם הדרש הוא יוצר ובין אם הדרש הוא סומך, בכל מקרה, מי שעושה את הדרשה, ברור לו שזה מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. אחרת הוא לא היה עושה את הדרשה הזאת. לכן, זה לא השאלה האם הקדוש ברוך הוא התכוון לזה מראש או לא, לא זה הוויכוח, מדרש יוצר וסומך.
הוא התכוון לזה מראש, יכול להיות שלא קיבלנו את זה, אלא קיבלנו את זה מתוך הבנה שאנחנו נבין את זה מעצמנו.
בדיוק. ולכן, זה שהקדוש ברוך הוא התכוון לזה מראש, זה מוסכם על שני הצדדים. הוויכוח הוא בשאלה, האם הוא גם העביר את זה אלינו, או שאנחנו גילינו את זה מתוך הדרשה, ועכשיו הבנו שזה מה שהוא מתכוון.
כן.
בסדר? עכשיו, בהקשר שלנו, אותו דבר. אתה יכול לשאול אם שלמה המלך שכתב את ספר משלי, התכוון לזה? התשובה היא כן. אבל זה לא אומר שרבי עמי ורבי אסי קיבלו במסורת שצריך לקרוא את זה בתור שין שמאלית. לא, הם הבינו מתוך היוד במקום תף, שכנראה זאת הכוונה. לכן צריך לקרוא את זה בצורה מדרשית, ולא רק בצורה פשטית.
אז שלמה... כן, הוא כן כיוון לדרשה, או
קודם ברור שהוא כיוון לדרשה, אבל זה לא אומר שהדרשה היא לא יוצרת. אני אומר, זה שתי שאלות שונות. בכל מקרה, כשאני אומר דרשה, אני טוען שהטקסט התכוון לזה. זה ברור, אני לא מסרק משחקים. אבל השאלה, האם זאת מסקנה שלי שהטקסט התכוון לזה? מה שלא, יש לי מסורת שזה הכוונה, רק אני תולה את זה בדרשה הזאת. אבל אני יודע שהתוצאה היא ממון, או יסיכנה, במקרה הזה. זה השאלה אם זה דרש יוצר או דרש סומך. זה לא קשור לשאלה האם הכותב התכוון. הכותב התכוון לכל הדעות. אחרת לא הייתי אומר את זה, מה אני סתם משחק. אני מתכוון ששלמה המלך בפסוק הזה רצה לומר גם את זה.
כן, בעצם זה קצת הנחת המבוקש, לא? במובן הזה שאנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו לא יודע, נגיד אני איזה חכם או משהו, לא יודע, ואני עכשיו מבין את הפסוק באופן מסוים, ואז את ההבנה שלי, אני יכול לבוא ולטעון, זה מה שהכותב התכוון. כאשר, מאיפה לנו? מאיפה לנו? מה עכשיו כל פרשנות של כל אדם חכם, עכשיו היא הכוונת המשורר המקורי?
קודם כל אני חושב, אמרתי קודם, זה לא כל אדם חכם. סנהדרין. אם אדם חכם, אז תלוי, אם הוא שכנע אותך, אז כן.
אבל רבי ים ורבי יסי לא סנהדרין.
בסדר גמור, אז לא. אתה לא חייב לקבל את מה שהם אומרים. אל תקבל, מי אמר שאתה צריך לקבל. זה לא קשור, אני מדבר עכשיו, אתה דרשת, בסדר? לא מישהו אחר. אתה דרשת, אז מה שאתה דרשת נראה לך הגיוני, נכון? אתה לא היית דורש. אז בוא נדבר על זה. עזוב, מה משנה, שאלת הסמכות זה השאלה אם הוא דורש, האם אני חייב לקבל. זה שאלה אחרת לגמרי, אני אומר עכשיו, אני עצמי דרשתי. מה זה אומר, איך זה עומד ביחס לפשט? מבחינתי. לא השאלה מה יגיד על זה מישהו אחר. אני עצמי מצאתי דרשה לפסוק. יש לי גם קריאה פשטית לפסוק. איך אני תופס את שתי הקריאות האלה, את היחס בין שתי הקריאות האלה? לא קשור לשאלת הסמכות. שאלת הסמכות זה כשאני דורש, עכשיו השאלה היא מה אתה עושה עם הדרשה שלי. האם אתה חייב לקבל את הדרשה שלי או לא. אם אני סנהדרין כן, אם אני לא סנהדרין אז לא. אבל זו שאלה אחרת לגמרי, זה לא מעניין, אני לא עוסק בה עכשיו. אני עוסק בשאלה מה היחס בין פשט ודרש. לא מה הסמכות ומי אמור לדרוש. או למי יש סמכות לדרוש. מה היחס בין דרש לפשט?
כל דרש שהוא.
כן. גם אם אני עצמי דורש, ואני עצמי קורא את הפסוק כפשוטו, מה זה אומר? שמבחינתי הפירוש של הפסוק זה הפשט? מבחינתי פירוש הפסוק זה הדרש? מבחינתי שניהם זה פירושים לפסוק? הם מצטרפים? הם מקבילים? כל השאלות ששאלתי עד עכשיו, הן שאלות שעוסקות רק בי עצמי. אני לא מדבר על שאלת הסמכות, זאת שאלה אחרת לגמרי.
זאת אומרת, זה יותר, יותר אנחנו מנסים להבין איך נכון להתנהל או להכריע בין ההבנה הדרשית, שיש לי של הפשט, לבין הפשט
הדרשית. איך שני הדברים האלה מתייחסים זה לזה, ואיך הם מתייחסים לפסוקים.
אוקיי.
בסדר? זו השאלה.
אז טענו שהדרש צריך להיות רמוז בפשט, לפי רבי מנחם אליה, כן? ואוקיי.
זאת אומרת, הנקודה שתמיד שמים, תראה, שאלתי קודם, כתוב עין תחת עין ודורשים ממון, בסדר? עכשיו, אלה שטוענים שהדרש הוא עומק הפשט, אז הם בעצם אומרים איך צריך לקרוא את הפסוק, ממון, נכון? אתה חושב שזה עין, טעות, תסתכל במקבילות, גזירה שווה, זה ממון. הם לא עונים על השאלה, בסדר, אבל למה כתבו עין? שכתבו ממון תחת עין. השאלה הזאת הם לא, הם יכולים להביא לי טיעונים למה עין תחת עין הקריאה הזאת היא קריאה עם בעיות. יש קשיים. ולהוכיח שהקריאה האמיתית, העמוקה יותר, זה ממון תחת עין. זה בדרך כלל מה שעושים, כשמסבירים את למה הדרש הוא עומק הפשט. אבל יש שאלה שהם אף פעם לא עונים עליה. בסדר, שכנעת אותי. אבל עדיין תסביר לי למה התורה בחרה בצורה כזאת, במקום לכתוב ממון תחת עין. למה היא כתבה עין תחת עין, באופן שיהיה נורא משובש, ואז אני צריך לעשות גזרה שווה, ולהגיע למסקנה זה ממון, שתכתוב ממון תחת עין. הרי חייבת להיות משמעות לזה שהתורה בחרה לכתוב את זה באופן שהוא לא הפירוש הנכון, בשיטתכם. למה? על כורחנו, שזה גם פירוש נכון. אתה לא יכול להגיד שהדרש מחליף את הפשט. כי אם הדרש היה מחליף את הפשט, אין לך הסבר למה נכתב הפשט. שיכתבו את הדרש ישר בעצמו. ולכן אני חושב שיש היגיון גדול במה שהגרא אומר. הגישה האפולוגטית היא גישה בעייתית. היא יכולה להסביר למה הדרש הוא הגיוני, כי יש קשיים בפשט והכל. היא לא יכולה להסביר למה התורה כתבה אבל באופן של הפשט, ולא כתבה ישר את הדרש.
נכון.
אתה יכול לשכנע אותי שהעין תחת עין אי אפשר לפרש כפשוטו, כי זה מעורר כל מיני קשיים. חייבים להגיד שזה ממון תחת עין. אבל עדיין אתה צריך להסביר לי, אז למה התורה לא כתבה ממון תחת עין ופתרה את כל הבעיה? למה היא כתבה את זה בצורה של עין תחת עין, ולי יהיו קשיים, ואז אני אגיע למסקנה שזה ממון. בשביל מה? את זה אתה צריך להסביר לי אם אתה אפולוגיטיקן.
נכון.
התשובה של הגרא, היא כתבה את זה כי היא אומרת ששתי הקריאות צריכות להיות נכונות, ושתיהן נכונות. הקריאה של עין תחת עין כפשוטו, והקריאה של הדרש שאומרת שזה ממון. שתיהן נכונות, לא שהדרש מחליף את הפשט. כי אם הוא מחליף את הפשט, אין תשובה לשאלה, אז למה הפשט כתוב? בדיוק כמו הדאגה בלוי שישכנה וישיכנה. יש שיבוש בפשט, אבל זה לא אומר שהפשט לא נכון. הפשט כן נכון. זה רק אומר שהפשט הוא לא יחיד. אתה צריך לקרוא את זה גם באופן המדרשי. לא רק באופן הפשטי, בגלל זה שיבשו את הפשט. שיבשו את הפשט כדי להגיד לך שקוראים את זה בשני צורות, בקריאה של הפשט ובקריאה של הדרש, במקביל, בשתיהן נכונות.
כן, הרב, אז בוא נגיד, אלו מקרים, אפשר לי, הייתי אומר, מקרים קלאסיים שבו התורה מרמזת על שתי הבנות של שתי הבנות שצריכות להיות הבן אדם. מה קורה בכל מיני דרשים כמו, יש, שהדבר הזה ממש לא ברור, יש נגיד, לא תעמוד על דם רעך, סליחה, לא תאכלו על הדם. אז הפשט אומר, זה ממש לא לשחוט ולאכול את החיה על הדם שלה. לעומת זאת, חז"ל לקחו את זה לעובד של לא תאכלו עד שתתפללו על דמכם, שבכלל לקחו את זה לעניין של אכילה לפני תפילה. נראה שני דברים שונים לגמרי, שגם אין ביניהם...
זה הדרש וזה הפשט, מה הבעיה? למה שיהיה קשר? זה הדרש וזה הפשט, לימד אותי שתי הלכות. מה הקשר בין דאגה בלב איש תשכנו, תשוכח אותו, לבין יסיחנה לאחרים? שני דברים, אין קשר ביניהם.
המילה עצמה, וגם לא, וגם...
לא, בסדר, אבל מבחינת הפירוש אין קשר ביניהם, מה הקשר ביניהם?
אבל, כן, אבל הכתוב עצמו, הוא בעצמו מרמז לי על זה.
יפה.
הוא אומר לי חפש.
כשהתורה עשתה, כשהחזל עשו דרש על לא תאכלו על אדם, אתה צריך לחפש מה בפירוש הפשטי לא מסתדר. לראות שם, אני לא יודע מה. משהו בפירוש הפשטי לא מסתדר, ולכן עושים את הדרשות.
זאת אומרת, כל פעם שיש איזושהי דרשה, משהו בפשט לא מסתדר. אתה מזמין את הדרש, מזמין שתי הבנות.
זאת בעצם הטענה, כן. משהו בדרש לא מסתדר, או לחילופין, יש לך גזירה שווה. מילת מפתח, שיש אותה מילה במקום אחר, וזה מרמז לך שיש פה עוד פירוש. ואז יכול להיות שהדרש, הפשט מסתדר היטב. רק יש גזירה שווה שאומרת לך, דע לך, אבל אתה צריך גם לדרוש, כי יש פה גזירה שווה. אגב, בגזירה שווה, למשל, יש דרישה שזה יהיה מופנה, לפחות מצד אחד. מופנה הכוונה, אחת המילים צריכה להיות מיותרת. אם זה סתם שתי מילים ששתיהן צריכות להיות כל אחד במקומה, אז לא עושים גזירה שווה. רק אם אחת מהן מיותרת. זה עוד פעם מראה לך שבשביל לעשות דרש, אפילו כשיש גזירה שווה, אתה צריך סיבה, משהו בפשט לא מסתדר, המילה הזאת מיותרת. מבחינת הפשט אין לה הסבר. אבל להגיד לך, תעשה דרשה של גזירה שווה. משהו בפשט לא מסתדר. אם הפשט מסתדר לגמרי, אז לא עושים דרשה. אוקיי? עכשיו, רק, זה ייקח לי ככה הרבה זמן, אז אני רק רוצה באמת להגיע לשאלה השנייה, של דרשות יוצרות ודרשות סומכות. זה ויכוח מאוד דומה למה שראינו קודם, אבל הוא לא אותו דבר. זאת אומרת, השאלה, יש מפרשים, נגיד הרלבג לדוגמה, רוצה לטעון, הקדמה לספר של מלחמות השם, פירוש שלו על התורה, הוא רוצה לטעון שכל הדרשות הן סומכות. מה זאת אומרת? הדרשות אף פעם לא יצרו הלכה חדשה. הם תמיד יגנו הלכה שקיבלנו אותה במסורת, מהדורות הקודמים.
זה הרלב"ג?
הרלב"ג.
הרלב"ג.
כן. יש עוד כאלה שרוצים לטעון את זה. למה לטעון דבר כזה? בגלל שהרבה פעמים הדרשה לא נשמעת משכנעת. אתה מוציא איזושהי הלכה מדרשה, זה נראה משחק, אתה יכול להוציא מהדרשה הזאת מה שאתה רוצה. ואז אומר הרלב"ג, אתה צודק, נכון, אבל אל תדאג. כי ההלכה לא יצאה מהדרשה הזאת, ידענו שההלכה הזאת נכונה גם קודם. אנחנו עושים איזה משחק כדי לשתול אותה בתוך הפסוק.
זה בעלינו מעטפת למה שכבר
היה. בדיוק. אז אל תדאג, אין פה טעויות הלכתיות. במובן הזה זאת שיטה שמאוד נוחה כדי להתמודד כנגד המתקפות על הדרש.
כי זה הנחת המבוקש.
זה סוג של אפולוגטיקה בעצם. לא יודע אם הנחת המבוקש, אלא זה הגנה טובה כנגד המתקפות. אתה אומר לי, מה, איזה מין שטויות, אני לא מאמין להלכה הזאת, כי זה לא רציני, אתה לא יכול... אל תדאג, ההלכה הזאת היא מסורת בידי, זה לא יצא מפה. לכן ההלכה מבוססת, אני עושה משחקים כדי להגן את זה, אבל זה לא משם יצאה ההלכה, אתה לא צריך להתספק בהלכה.
זה הנחת יסוד, אבל טוב, בעצם הנחת יסוד אי אפשר להוכיח. אם אתה נשאר,
לא נשאר
להוכיח את זה שתמיד היה.
לא, זו הטענה שלהם, אני חושב, הטענה שלהם היא בגלל הביקורת. הם שותפים לביקורת, שאם באמת זה היה נוצר מהדרש, זה לא הגיוני, אתה יכול לעשות את זה מה שאתה רוצה. אז לכן ברור להם, פשוט כתוצאה מזה, המבקרים אומרים, טוב, אז הכל שטויות. המגינים, האפולוגטיקנים אומרים, לא, פשוט ההלכות נמסרו במסורת, והדרשות רק מאגנות אותם.
למרות שאז האפולוגטיקנים יצטרכו לבוא ולהסביר, למה לבנות כזאת דרשה...
למה לשחק את המשחק
הזה? עלובה ל...
למה שאתה כבר יודע.
כן, למשהו רציני, למשהו איכותי.
תכנע אותי. מה מגיע לזה? אז זה התפיסה שכל הדרשות הן סומכות. המוטיבציה להגיע אליה היא ברורה, יש קושי בלראות איך ההלכה יוצאת באמת מהמדרש. כנגד זה, התפיסה בוא נגיד, כל מי שמכיר את הגמרא וזה, זה פשוט לא יכול להיות נכון. ברור שיש דרשות יוצרות, יש מקומות שבהם זה ברור מתוך הגמרא של דרשות יוצרות. הרמב״ם עצמו כותב שכל הדרשות למעט בודדות הן יוצרות. כותב את זה בתשובה. אבל זה רואים בגמרא עצמה כבר. כן. שרוב הדרשות הן יוצרות. לכן, זה לא יכול להיות נכון, התפיסה הזו של הרלב"ג.
כי עובדתית,
לא, עובדתית רואים שזה לא יכול להיות נכון, כי למשל יש ויכוח על דרשה, בסדר? אני לא מקבל את הדרשה הזאת, לכן ההלכה אצלי היא אחרת. יש לי מסורת מסיני שזאת ההלכה, אתה לא מקבל את הדרשה, אז במקום זה תסרוג כיפה, אל תתעסק עם הדרשות, אבל זאת ההלכה, מה אתה מתווכח עם ההלכה? ההלכה לא יצאה מהדרשה, זה שאתה מתווכח על הדרשה זה גורם לך לא לקבל את ההלכה שיצאה ממנה, למה? למשל, יש בעוד מקומות, אפשר לראות בהרבה, בהרבה מאוד מקומות, זה לא יכול להיות נכון, בקיצור, זה נוח, נוח מאוד אפולוגטית כדי להתגונן מפני מתקפות, אבל זה לא יכול להיות נכון.
כן.
יותר מזה, יש באמת שאלה, מה מטרתו של המשחק הזה? מה מטרתו של המשחק? אתה סתם מסיים משחקים, וזה גם לא משכנע. מילא אם זה היה משכנע, זה היה אולי מחזק את האמון שלי בהלכה הזאת שקיבלתי אותה במסורת, אבל זה לא משכנע. אתה גם משחק משחקים לא משכנעים, וגם אין להם שום ערך.
זה אפילו מחליש.
כי אתה יודע את הכל
מיוס. אתה מציג לי את התהליך של השגת המסקנות שלך, ואם היית אומר לי, אתה כתוב ככה, כמו שזה, אין לי מה לעשות. בדיוק. עכשיו אתה מנסה לשכנע אותי בצורה לא משכנעת.
בדיוק, אז לכן, אז מה הטעם בכל הסיפור הזה? לכן אני חושב שזה, שיטה הזאת לא ניתנת להיאמר. עכשיו, אלא מה? באמת, עולם הדרש זה עולם שנעלם מאיתנו. שכחנו אותו, איבדנו את המיומנות המדרשית. ואני חושב שזה אחת הסיבות שבגלל זה נראה לנו כל כך מוזר ולא הגיוני, פשוט איבדנו את צורת החשיבה הזאת, את המשקפיים האלה של הדרש. אני אגב הקדשתי כמה שנים כדי לשחזר אותם קצת, אבל קצת, פה ושם
הצלחנו.
בהצלחה? בהצלחה מאוד מאוד חלקית. אבל הצלחנו להבין כל מיני דברים, אבל עדיין יש פה המון דברים שאנחנו לא הצלחנו להבין.
מה?
לנסות להראות איך הדרשות עובדות, להסביר אותם באמת, מה עקבי בין כל הדרשות, איפה כן עושים גזרה שווה, איפה לא עושים גזרה שווה, על מה זה מבוסס, כלל ופרט, כן, כלל ופרט, כלל וחומר, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל ההנחה שלי היא שזה כנראה כך, הם לא שיחקו משחקים, אלא איבדנו את המיומנות, מה יכול לקרות. כן, כמו דוגמה לדבר, זה... זה דוגמה שמביאים פילוסופים של המדע, מיכאל פולני, אחד מהפילוסופים של המדע הידועים, זה מביא דוגמה מהכינור של סטרדיבריוס.
Okay.
שהכינור של סטרדיבריוס היה אומן של בניית כינורות. והכינורות היו יוצאים באיכויות בלתי רגילות. אני לא מבין בזה, אבל ככה אומרים אלה שמבינים. אוקיי? Okay? אבל אנחנו עד היום, עם כל המכשור והמיקרומטרי והמדעים והמחשבים שלנו, לא מצליחים להגיע לאיכויות של סטרדיבריוס. עכשיו, השוליה של סטרדיבריוס למד אצלו איך לבנות כינורות. כנראה לא הגיע לרמה שלו, אבל הוא פחות או יותר, כי אתה לא יכול, זה אומנות, אתה לא יכול להעביר את זה כמו שהוא. אותו דבר השוליה של השוליה, עד שהגענו עד היום, ובעצם איבדנו את זה לגמרי, את המיומנות הזאת, אנחנו מנסים לפצות על זה עם כל מיני טכנולוגיה מתקדמת. ואז אנחנו יכולים לנסות ולפצות על זה, אבל לא נגיע עם טכנולוגיה כנראה לרמה של אומן אמיתי, של מישהו שיש לו איזה חוש איך עושים את זה. עכשיו, הטענה שלי זה ש... הדרש הוא סוג כזה של מיומנות. זאת אומרת, יש, הכללים יכולים לעזור לנו איכשהו להתקרב, אבל אם אתה לא לומד אצל מישהו שמבין את השפה הזאת, אז אתה לא באמת תצליח להבין איך העסק הזה עובד. ולכן לאט לאט, מדור לדור, איבדנו את המיומנות הזאת, השפה הזאת נעלמה מאיתנו. אנחנו מנסים, יש מידות דרש, אנחנו מנסים להבין, יש לנו כללים וזה, אבל זה תמיד קירובים, זאת אומרת, זה אף פעם לא הדבר עצמו. ולכן אני חושב שהמיומנות הזאת עבדה לנו. אלא מה? אז מה כן, אז מה האמת לגבי דרשות יוצרות וסומכות? טענה שלי היא שדרשות באופן עקרוני יכולות גם ליצור הלכות, לא רק לסמוך הלכות קיימות. אני יכול לעשות דרשה, גזרה שווה, ולייצר הלכה חדשה. אוקיי? אבל יש הלכות שהן, יש דרשות, סליחה, שהן סומכות, ויש דרשות שהן יוצרות. יש ויש. הוויכוח הוא לא בשאלה האם יש דרשות סומכות, ברור שיש. הוויכוח הוא בשאלה האם יש דרשות יוצרות. או האם כולן סומכות. את התפיסה השנייה אומרת שיש סומכות ויש יוצרות. אין תפיסה שאומרת שכולם יוצרות. יש יוצרות ויש סומכות. והרלב"ג ואחרים אומרים, לא, כולן סומכות. אין דרשות יוצרות. ופה, שים לב למה אני, מה אני מרוויח מזה. כי אם יש דרשות יוצרות ויש דרשות סומכות, אז עכשיו גם אין שאלה למה אני משחק את המשחק הזה של הסמיכה. יש לי הלכה קיימת, למה לעשות דרשה כזאת שסומכת את ההלכה? אני כבר יודע את ההלכה, בשביל מה המשחק הזה? אני אומר, אם באמת יש דרשות יוצרות ויש סומכות, אז זה משחק חשוב. כי אם דרשתי מהפסוק הזה את ההלכה הזאת, אז אני כבר לא יכול לייצר מהפסוק הזה הלכה אחרת, כי הוא כבר תפוס, ודרשתי ממנו משהו. וכיוון שיש דרשות יוצרות בעולם, אז זה מאוד חשוב להבין איזה פסוקים פנויים לדרש יוצר, ואיזה פסוקים כבר תפוסים. אז אני חייב לבדוק גם הלכות שקיבלתי במסורת, מאיזה פסוק הם יצאו, איך הם יצאו מהדרשה. כי אז אני יודע איזה פסוקים פנויים לדרשות חדשות, ואיזה פסוקים כבר תפוסים. אז יש טעם למשחק. אם כל הדרשות הן סומכות, אז זה סתם משחק חסר טעם, כי מה אכפת לי איזה פסוק פנוי ואיזה לא. אני במקום אחר לא דורש שום פסוק אמיתי, כדי להוציא דרשה חדשה, הלכה חדשה. אבל אם אני דורש פסוקים כדי לייצר הלכות חדשות, אז מאוד חשוב לדעת איזה פסוקים פנויים לזה ואיזה לא. ובשביל זה צריך גם לעשות דרשות סומכות.
רגע,
אבל,
אוקיי, שאלה ראשונה, למה אני לא יכול לקחת, לעשות מפסוק אחד, כמה דרשות?
לא, אי אפשר, כי זה מה שהגמרא תמיד מניחה. אני דרשתי את זה כבר לעניין אחד, אז זהו. תמיד אנחנו אמרנו שהרי כשאני עושה את הדרשה, צריך להיות קושי בפסוק שגורם לי לקרוא את הפסוק גם בדרך של דרש, לא רק בדרך של פשט. עכשיו, הצעתי דרשה. אז גמרנו, אז הקושי נפטר. עכשיו, על סמך מה אני יוציא עוד דרשה? הרי אין כבר קושי בפסוק.
כי ניצלתי את הקושי?
כן, כן. אין כבר קושי שאומר לי, רגע, רגע, יש פה עוד צורת קריאה שאתה חייב לקרוא. איך, על סמך מה? איך אתה יודע? קושי מוכיח לך שיש קריאה אחת. אבל איך אתה יכול להוכיח לי שיש עוד קריאה? ולכן באמת הגמרא, רואים זה בגמרא, הגמרא בכל מקום אומרת, רגע, אתה דורש מהפסוק את זה? אז אם ככה אי אפשר לדרוש מהפסוק הזה משהו אחר, אז אתה כנראה חולק על המשהו אחר. הגמרא כל הזמן עושה הרי את המשחקים האלה, וכל מה מניחה שמכל פסוק יוצאת הלכה אחת, לא יותר.
אבל, אוקיי, אז השאלה השנייה...
רק אם יש קושי בפשט, אז אתה מוציא ממנו עוד הלכה של דרש, אבל זהו.
כן, אבל בעצם זה נראה ש... יש לי משהו שאני מבין שאני צריך לדרוש אותו ולהוציא אותו, עכשיו אני מחפש
מאיפה לא, לעשות זה דרש זה. סומך.
וזה
דרש סומך, אבל יש הרבה פעמים דרש יוצר. אני אומר, עין תחת עין, יש לי איזשהו קושי, לא יודע מה לעשות עם זה. אני אומר, אז כנראה שעין תחת עין זה ממון, ויצרתי פה הלכה חדשה. לא שאני יודע שזה ממון ואני מחפש מאיפה להוציא את זה. להפוך. יש לי קושי בפסוק, כנראה צריך לדרוש אותו. אז כנראה הדרשה זה שזה ממון ולא עין ממש. זה דרש יוצר. יש דרשות סומכות, יש דרשות יוצרות. יש משני הסוגים.
אז לנצל את הפגמים
כדי לייצר הלכות חדשות, או לסמוך הלכות קיימות, לא משנה, אבל משהו אתה צריך לעשות עם זה. בסדר? טוב, נעצור כאן.
תודה רבה, הרב.